כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום שלום, בוקר טוב, חמישי שמח ומשמח, איזה כיף להיות כאן, אני גיל מרקוביץ' ואנחנו בשתיים שיודעות, זו התוכנית של הבוקר, אנחנו בתוכנית שתעסוק בדובים, 104.7, 104.9, 105.3 או 105.1, יש הרבה אפשרויות להאזין לנו, אז איפה שאתם אתן נמצאות נמצאים, אתם יכולים פשוט לסובב את התדרים ולהגיע אלינו בכל אחד מהם, או שפשוט תורידו אל הטלפונים החכמים שלכם את היישומון כאן אודי, ותוכלו להאזין לנו. אנחנו בכל מקום בעצם. אז אנחנו בתוכנית על דובים, ואיתי באולפן כדי לשוחח על המשפחה, משפחת הדוביים החביבה הזאת, נמצאת קרן אור, זואולוגית הספארי ברמת גן. שלום לך.
בוקר טוב.
איזה כיף שאנחנו הולכות לדבר על תוכנית שלמה על דובים, אני מאוד מתרגשת.
באמת מרגש.
כן, הם נורא חמודים, מאוד חמודים, לא נורא חמודים, מאוד חמודים, ויש הרבה מינים, אנחנו נדבר על, נשתדל לדבר על כמה מהם, וגם על טעויות נפוצות. אנשים חושבים שיש בעלי חיים שהם דובים, אבל הם בעצם לא. ורגע לפני שנעשה את זה, אז אולי ננסה להבין איפה בכלל אפשר למצוא דובים בעולם.
אוקיי, אז בעולם יש 8 מינים של דובים. רובם למעשה נמצאים באסיה, יותר בכיוון של דרום-מזרח אסיה, אבל יש דובים כמעט בכל העולם, חוץ מבאפריקה. יש באמריקה, בדרום אמריקה, בצפון אמריקה, באירופה ובאסיה, לא במזרח התיכון, אבל באסיה יש כמה מינים של דובים.
כן. אז את אומרת שיש בסך הכל 8?
כן, 8 מינים של דובים, 5 סוגים ו8 מינים.
אז מה ההבדלים כדי שנדע מה זאת אומרת 5 סוגים ו8 מינים? זה היררכיה כזאת?
כן, זה היררכיה טקסונומית, לפי בתוך משפחת הדוביים יש כמה סוגים, כן. ובסוג אחד יכולים להיות כמה מינים.
אז יש כנראה סוגים במשפחת הדוביים שיש בהם רק מין אחד, לא?
כן, כן, למשל כמו הפנדה.
כן.
למשל.
אז זאת החלוקה, סוג ואז מין. אז יש לנו 8 מינים של דובים ו5 סוגים, נחמד. אני רוצה קצת לשאול אותך גם על העבודה שלך, כי בעצם בספארי אולי תכף תספרי לי יש דובים, אבל אני מניחה שאת צריכה להבין בהרבה סוגים של בעלי חיים בזכות המגוון שאת עובדת איתו.
כן, זה נכון. העבודה שלנו, זאת אומרת, קודם כל אני לא לבד שם, מן סתם. והעבודה שלנו היא בעיקר מנהלת את בעלי החיים שיש לנו מבחינת ההרכב של האוכלוסייה שלהם, תנאי המחיה שלהם. אז אנחנו פחות מתעמקים בעניינים הזואולוגיים ויותר בעניינים של רווחת בעל החיים.
בשוטף, מה שנקרא.
כן,
אורח בדיוק. החיים שלו, שיהיה מסגשג.
מן הסתם, אני זאת שבעצם מתעמקת גם בעניינים של שמירת טבע ושל הזואולוגיה, בעיקר כדי להעביר את המידע הזה לקהל, דרך המדריכים שלנו, או דרך שלטים שאנחנו מציבים בגן החיות,
כן.
באתר האינטרנט שלנו, בדף הפייסבוק.
כדי להיטיב עם החיה, או שיהיה לה טוב בספארי, צריך ללמוד על ההרגלים שלה, ועל הרבה מאוד דברים שצריך להזין אותה בהם, אז את צריכה מן הסתם כל הזמן ללמוד, להיות ב...
כן ולא, כמובן שכן, אבל הלמידה, אנחנו לא נמצאים בחלל ריק. גני חיות היום מאוגדים בארגוני גני חיות בינלאומיים, ויש המון המון ידע בתוך הארגונים האלה. אז למשל, יש קבוצת מומחים שעוסקת בדובים, שמנהלת אוכלוסיות של דובים ממינים שונים וגרעיני רבייה של דובים, זה בדרך כלל מקומי, יש באירופה, יש בארצות הברית, יש לפי אזורים, וגם יש מסמך שמאגד
את כל
המידע על איך להחזיק דובים בצורה נאותה בגני חיות, ומה הסטנדרטים שצריך להחזיק בו דובים. כמה, למשל, מטרים רבועים צריך להיות לדוב, או לשניים, או איזה סוג של חצר, ומה המצא צריך להיות, ומה צריך להיות בחצר.
והתנאים האלה נבדקים מראש לפני שהדוב נשלח הן על הסביבה החדשה שלו?
כשיש מישהו בעולם שהוא למשל, אם נדבר על דובים חומים סורים לצורך העניין, או דוב פנדה, אז יש מישהו בעולם שהוא מרכז את האוכלוסייה של דובי הפנדה. וכשגן חיות רוצה להביא, נאמר שאני גן חיות ואני רוצה להביא פנדה, אני מדברת איתו ואני אומרת לו, אני רוצה להביא דוב פנדה. אז הוא שאל אותי, איזה פסיליטיז יש לך? איזה מתקנים? האם יש לך את המתקנים שמתאימים להחזיק דוב פנדה? אף אחד לא ישלח דוב פנדה כשהוא לא יודע מה הולך לקרות איתו.
כן, מה התנאים שהוא הולך לקבל? הבנתי. לגני חיות יש גם איזושהי חשיבות ברמה של איסוף מידע באמת? זה משהו שכרוך במדע, או שאפשר לשתף פעולה עם גורמים שאוספים מידע על כל מיני מינים?
בהחלט. בטבע, יש אמנם המון מחקרים שעושים בטבע, אבל יש דברים שהרבה יותר קשה לעשות אותם בטבע, וכן אפשר לעשות אותם די בקלות בגן חיות, mm-hmm. ובגן החיות מתבצעים המון המון מחקרים. במיוחד, חלק מהמחקרים...
בעיקר של תצפיות? של,
גם של תצפיות, וגם חלק מהמחקרים היא כאשר אתה כבר שם את היד שלך על דוב, מאיזושהי סיבה, זאת אומרת, מרדים אותו לצורך איזשהו טיפול, אז לפעמים יש כל מיני דרישות של, של קבוצת המומחים האלה, למשל לעשות אולטרסאונד או אקו לב או בדיקה כזאת וכזאת, בגלל שיש איזשהו עניין שרוצים לבדוק mm-hmm. ויש איזשהו מחקר. אז עושים, אם הדברים הם לא משהו שעלולים לסכן את הדוב או כרוכים באיזה משהו, כמובן שאף אחד לא יפגע בדוב בכוונה, אבל אם זה משהו שאפשר לעשות או לקחת דם או לשלוח דגימת DNA, כן. או לעשות כל מיני בדיקות שהן תורמות להבנה ולהחזקה של דובים ולמחקר וטרינרי רפואי, אז עושים את זה.
אז אילו דובים יש בספארי?
אז בספארי יש לנו בעצם שני מינים של דובים. מין אחד זה הדוב החום הסורי, שזה בעצם הדוב שחי פה בישראל עד אמצע בערך במאה ה-19. אהה.
מה קרה לו אז?
הוא נכחד, צעדו אותו עד האחרונים שבדובים.
אז היו דובים בישראל?
היו דובים בישראל, מי שזוכר או קרא בתנך, בתורה, בספר שמואל.
אז יש ציטוט? איזה ציטוט יש?
אני תכף אדייק בדיוק, 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 בדיוק בציטוט.
אז גם משם אפשר ללמוד, אבל את אומרת שזה היה גם יותר מאוחר, זאת אומרת, ממש עד אמצע המאה, אמרת, 19?
כן, כן. יש חוקר טבע אנגלי שקראו לו טריסטרם, הוא היה כומר, והוא, יש לו ספר על מסע בארץ ישראל, הוא היה במסע בארץ ישראל ובאזור ב-1860 ומשהו, והוא מתאר את הטבע של ארץ ישראל, מי שמתעניין בטבע, בהיסטוריה של הטבע של ארץ ישראל, ממש ממליצה לו לקרוא את הספר הזה, והוא מתאר, למשל, שהוא ראה דוב יורד מהר ארבל, מעל הכנרת, כן. הוא ראה דוב.
וואו.
וזה לא היה מאוד 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 מזמן. בתנך, מי שגם קרא את ספרו של מאיר שלו, על שם, שמזכיר בעצם את הציטוט מספר מלכים ב', הנביא אלישע, בערך בין אפילו, זה אפילו לא באזור הצפון, הוא היה בערך בין ביריחו ובבית אל, והוא, לפי הסיפור במקורות, ותצאנה שתיים דובים מן היער.
כן. לכל מי שחשב שזו טעות, אם זה במקורות, אז אפשר לצטט את זה כפי שזה במקורות.
בדיוק, אז מאיר שלו לא טעה, כן. אז זה שתיים דובים, והדובים שם טרפו את הילדים שקראו לאלישה עלי קרח, קצת טרגי, אבל יש עוד כמה אזכורים של הדוב בתנך. זה אחד מהבעלי חיים שחיו פה בתקופה הזאת.
אז זה מין אחד שנמצא בספארי?
זה מין אחד. המין השני זה דוב הימלאיה. יש לנו, היו לנו זוג, ולפני כמה שנים הנקבה נפטרה. היא לא נפטרה, כן, היא לא יהודיה הייתה, אבל היא מתה.
האמת שזה לא קשור, שזה לא נכון להגיד את זה באופן כללי, צריך פשוט להגיד, או הלך לעולמו, או מת.
כן, היא מתה בשיבה טובה, ונשאר טנגו, שהוא גם מאוד זקן.
איזה שם חמוד.
כן, טנגו הוא מאוד חמוד, והוא גם טנגו הוא די קשיש, יש לנו כמה דובים קשישים בספארי, ו... דובי הימלאיה הם דובים שבאים מאזור, מאזור שסמוך להימלאיה, הם דובים שחורים, גדולים ויפים.
כן.
נדבר עליהם אולי
נכון, בהמשך. אנחנו נרחיב על המינים השונים, אני שמחה לשמוע שאפשר לראות חלק מהם כאן בארץ, אף על פי שהם כבר, זו לא הסביבה שבה הם גדלים וחיים. הרבה פעמים יש לנו נטייה לקחת חיה בעל חיים גדול, ולהפוך אותו למאיים, מה שעשינו עם קרישים למשל. והם לא בהכרח רעים, אבל הלבשנו עליהם את כל, את כל התכונות שאנחנו משייכים לרוע, ונחמד שעם דובים לא עשינו
לא,
את זה.
לא, זה לא קרה, ההפך. ההפך הגמור קרה.
נכון, הדוב. הלבשנו עליהם את השם חמודים, הוא דובי.
יתרה מזה, לקחנו את הדוב והפכנו אותו לבובה הכי הכי
נכון?
פורסמת בעולם.
נכון, הכי פופולרית.
בעצם שכל ילד צריך שיהיה לו דובי.
דובי.
כן.
טוב, זה נחמד, כי אולי זה גם משפיע איכשהו על ההתנהגות האנושית כלפי בעל חיים מסוים. זה כמובן לא נחמד לבעל חיים אחרים.
אני לא כל כך בטוחה.
לא בטוחה?
לא כל כך.
מעניין לחקור את זה, כי למשל בקרישים זה מאוד ידוע שה...
כן, לא.
התדמית הרעה שלהם.
זה ברור, אבל לדובים אני לא בטוחה שזה כל כך עזר.
הבנתי, שהתדמית החביבה לא בהכרח שמרה עליהם.
לא ממש.
אנחנו לרגע נעשה הפסקה מדובים ונדבר על הדפסת איברים, שזה כבר לא מדע בדיוני והטכנולוגיה בעולם הזה רק צוברת תאוצה, ורק השבוע דודו ארז שוחח כאן בתוכנית הזאת על הדפסת קרנית, אז כדאי להבין איך עובדת מדפסת תלת ממד של איברים אנושיים, ובדיוק בשביל זה נמצאת איתנו על הקו בפינת החדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם, מומחית לחדשנות ברפואה. שלום לך מיכל.
שלום, שלום.
אז אני מבינה שהחומר שהמדפסת זקוקה לו הוא בעצם תאים חיים, והם מוגנים באיזה תמיסת ג'ל ששומרת עליהם. זה ממש מדהים.
נכון, נכון, זה נורא מיוחד. תשמעי, קודם כל, המדפסת במקום להשתמש בעבר היה לנו צבעים שונים בהדפסת הדו-מימד.
כן.
היא משתמשת מצד אחד בתאים, זה יכולים להיות תאי גזע או תאים מהאיבר שאתם רוצים להדפיס, ומצד שני באיזשהו דיו ביולוגי, שבעצם מחכה את הרקמה הבין-תאית.
כן.
אנחנו רואים, יש בעצם שלושה שלבים בהתחלה, עושים מיפוי מאוד מדויק של האיבר שרוצים להדפיס. מדובר דרך אגב גם באיברים וגם ברקמות, כמו סחוס למשל. תחשבי למשל, כשפרקים מאבדים את הסחוס ונעשים חולים כרוניים, עד כדי החלפת מפרק במפרק מלאכותי, בעתיד אפשר יהיה פשוט להשתיל סחוס.
אז מה זה אומר? שלוקחים חומר אחר? תאים אחרים פשוט? תאים מאזורים אחרים?
או תאי גזע. תאי גזע הם תאים שיכולים להתמיין. הם עוד לא עברו התמיינות סופית. אז בעצם עושים סריקה של האיבר ב-CT או MRI, וכמובן, אם זה איבר עם מבנים אנטומיים, אז מכניסים בתוכנה את המבנים שלו, למשל, המבנים של הכליות, הנפרונים, האיברים הקטנים שמסננים את הדם. בשלב השני עוברים בעצם להדפסה, שאמרנו שמשתמשת בתאים ובשילוב של אותו דיו ביולוגי.
כן.
וברגע שמדפיסים הם מניחים את התאים בדיוק במיקום שהם צריכים להיות באותו
עזר. שזה גם מדהים. המדפסת מספיק מדויקת כדי להזריק את התאים בדיוק למקום שבו הם צריכים להיות מונחים.
כן, יש היום, אפשר לראות בטד כבר התפיסו, אמנם עוד לא השתילו בבני אדם, אבל התפיסו כליה, זה מדהים לראות את זה.
כן.
ואחר כך נותנים בעצם זמן הבשלה, כמו באינקובטור, שכל הדבר הזה מתחבר בחזרה, ומסתבר שהם מתחברים, התאים והדיו, והופכים לאותו איבר...
מבוקש.
כן.
הם עושים עכשיו... בעצם את העבודה של ההתחברות, זה כבר אנחנו לא צריכים להשפיע. אנחנו רק שמנו אותם אחד ליד השני, והתאים עושים את העבודה של ההתחברות, עד כדי שהם מתחילים ליצור... את הרקמה, את הרקמה הרצויה, הרקמה...
נכון, ודרך אגב, שלב ההדפסה, אמרנו שלושה שלבים, ההכנה, ההדפסה והפוסט-הדפסה שהם מתחברים, שלב ההדפסה, מה שמעניין זה שבאמת זה עובד שכבה, שכבה, זה לוקח המון המון זמן.
כן.
מתפסים את זה ומניחים שכבה, ואז עוד שכבה, ואז עוד שכבה, אבל זה לא רק שזה לא מדע בדיוני, זה באמת, יש כבר היום חברה ש... מדפיסה איברים לתעשיית הקוסמטיקה, חברה שמשכבת למשל אור, כדי שאפשר יהיה לעשות עליו ניסויים קליניים.
זהו, שזה ממש מעניין, כי זה נשמע לי אחרת לגמרי להדפיס אור מאשר להדפיס איבר. כי איבר, את יודעת איך הוא צריך להיראות בתור התוצר הסופי, אבל אור, מה, את מדפיסה סנטימטר מרובע? איך את מחליטה?
לא, דווקא מדפיסים יריעות יותר גדולות, ומכיוון שתאי אור גדלים מאוד מהר, אז אחר כך זה ממשיך לגדול לבד.
וואו.
נורא מעניין, נכון?
כן, ממש.
וברגע, שוב, פה זה לתעשיית הקוסמטיקה, ברגע שהתחילו שימושים קליניים, ושוב, זה לא סיינס פיקשן, ב-2016 כבר השתילו חוליות של עמוד שדרה, שבן אדם נזקק, היה לו גידול סרטני, הוציאו לו והשתילו לו. השתלות של סחוס, אמרתי, כבר יש התחלות בבני אדם, אפילו חלק מוושת של ילדה שנזקקה, זאת אומרת, זה כבר הולך וקורה. נכון שעוד לא ראינו איברים גדולים, כמו כליה או כבד בבני אדם, אבל אנחנו כן. ממש ברפואת שיניים עם השתילים כבר משתמשים.
מיכל, עוד דבר ממש חשוב זה שכשאנחנו משתילים את האיבר המודפס, אנחנו בעצם, הרי החומר שממנו הוא הודפס, זה החומר של המטופל, מה שכנראה מבשר לנו שלא תהיה דחייה של השתל.
בדיוק, יש לנו בעצם היום בתחום שתי מצוקות נוראיות. הראשון זה שיש מחסור. אנשים מחכים שנים לאיבר להשתלה, לתרומה בעצם. שזה עדיין לא, שוב, אנחנו כן קוראים לאנשים לתרום את איבריהם, אנחנו עוד לא פתרנו את כל זה, אבל המצוקה היא איומה, וברגע שאפשר יהיה להדפיס, אז כמובן שזה בעיה ראשונה שתיפתר. דבר שני, זה בדיוק רפואה מותאמת אישית. כמו שאמרת, אנחנו מדפיסים את זה מהתאים, תאי הגזע לרוב, של האדם עצמו, וככה אנחנו מונים את כל הבעיה של דחיית השתל, הוא בעצם מקבל איבר שמותאם לו לגמרי. זה באמת פריצות דרך שאנחנו נראה בשנים הקרובות עוד ועוד דיווחים על עוד ועוד איברים, כמו שראינו השבוע, ששוב, לציין, הקרנית הודפסה, היא עוד לא הושתלה, אבל עדיין, תחשבי, 15 מיליון בני אדם מחכים כל שנה לקרניות.
וואו, 15 מיליון זה הרבה מאוד, זה מספר גדול.
התחילו להדפיס אותם, זה באמת...
מיכל, אני קצת פרנואידית, ואני מיד חושבת על האפשרות שיגנבו מבני אדם חומר ביולוגי שנחוץ להדפסה ויוכלו לשכפל איבר מהגוף שלהם. זה משהו שאפשר לעשות, או שזה לא כמו לגנוב שערה שיש בדנ"א וזה מספיק? צריך חומר יותר מורכב מזה? לא יודעת, בדיקת דם?
הרי אמרנו שהיינו רוצים שזה יותאם אישית.
נכון.
אז אנחנו רוצים את החומר... את תאי הגזע או את החומר של האדם עצמו. לכן, כל היתרון
של את אומרת שאולי האינטרס של גניבה בכלל לא רלוונטי.
כן, האינטרס מאוד יורד.
מפוקפק.
למרות שאת צודקת שבכל דבר בני האדם מוצאים לו כל מיני שימושים, ולא כולם הם טובים ושמחים, כמו שאני תמיד נשמע שמחה וטובת לב. תמיד אנחנו עושים בכל המין האנושי, שום דבר לא זר לו, והוא עושה, אז אני מודה שלא חשבתי על איזה דברים איומים יכולים לעשות עם זה. אני בטוחה שיתחילו לעשות גם כל מיני דברים.
טוב, מה שנקרא נחיה
ונראה. אבל תחשבי, בכל בית חולים תהיה מדפסת, שבה, או כמה מדפסות, תלוי במחלקות. כבר היום, דרך אגב, כבר יש מדפסות שבהן רופאים מדפיסים דגמים כדי להתכונן לניתוחים, אבל זה לא הדפסה ביולוגית. ודאי, הם מדפיסים את הכליות עם הגידולים הספציפיים, ואז הם הרבה יותר מוכנים לניתוח, לדוגמה, קרה בארץ, לא מזמן ביחילו. אז זה כבר קיים, אבל אוטוטו אנחנו כבר נראה הדפסה של איברים. זה באמת.
טוב. מעניין, מאוד מאוד מסקרן, ותודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. דוקטור מיכל חמולתם, בשמחה, מומחית לחדשנות ברפואה. אנחנו נחזור לדבר על דובים, ויש לנו כאמור 8 מינים לחסות, אבל אנחנו לא נספיק את הכל. אז דיברנו כבר על כך שבעבר חיו דובים גם בישראל, חבל שהם כבר לא כאן, ואין הזדמנות לראות אותם, אבל זה בעצם הדוב החום הסורי, והוא תת-מין של החום הגריזלי המוכר, או של...
גריזלי זה גם תת-מין, הוא תת-מין של הדוב החום.
הדוב החום הוא מין.
כן, בדיוק.
אז יש...
אורסוס ארקטוס, שזה בעל חיים של תפוצה מאוד 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 רחבה, הוא בעצם נמצא גם באמריקה, עם הדוב הגריזלי, וגם באירופה, וגם באסיה, והוא בעצם הגיע בעבר עד המזרח התיכון, אבל כאמור...
ניחד.
ניחד, כן.
כן. וזה הדוב הסורי, והוא בעצם, יש איזה שהם דברים ש... יכולים להזכיר דוב חום אחד לדוב חום אחר, גם אם הוא אסיאטי וגם אם הוא אמריקני, יש להם איזה שהן נקודות דמיון.
כן, הם מאוד, הם מאוד דומים. הם,
נראים דומים
פיזית? עצם העובדה שכולם תחת הדוב החום, ולא הוגדרו כמינים נפרדים, מעידה על כך שהדמיון ביניהם הוא מאוד 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 גדול.
אז לא רק במראה, גם באורחות החיים?
כן, כן. כל הדובים, בעיקרון, כל הדובים הם מאוד דומים, בהתנהגות שלהם, ברביעה שלהם, באורחות החיים שלהם, בסך הכל הם כולם מאוד דומים, לכן כן. הם כולם דובים.
באותה משפחה. אז שנת החורף זה אחד הדברים שהם מוכרים לגבי דובים, לגבי כל המשפחה, אז כנראה שהם כולם מבצעים אותה, אבל היא לא בדיוק תרדמה, כלומר, היא לא בדיוק תרדמת. זה לא ממש מה שקורה. יש שם איזה הבדל שצריך לדייק אותו במונחים.
כן, אז קודם כל בוא נדייק במונחים, זו לא תרדמת. תרדמת זה קומה, כן. אנחנו לא רוצים להיות שם. Mm-hmm. זו תרדמה. לא כל הדובים בעולם בעצם נכנסים לשנת חורף. יש דובים, למשל, בדרום אמריקה, שבדרום אמריקה חם. אין חורף לישון בו.
כן.
אז לא ישנים. גם דובים שנמצאים באזורים שהם קצת פחות צפונים, לא תמיד הם נכנסים לשנת חורף, או גם הדובים שהיו פה בארץ ישראל, לא בטוח שהיו
צריכים
ישנים, כי לא
לשנה.
מספיק קר.
כן.
לפעמים דובים, למשל דובים עליי, לא כולם ישנים, לפעמים הם פשוט יורדים לאזורים שהם יותר נמוכים ופחות קרים, ואז הם בעצם נשארים בחורף עירים. עכשיו, לגבי השינה, זה עניין שהוא קצת קונטרובנסטלי כזה, לא, אין מלאב איזושהי החלטה לגמרי חד משמעית. השינה של הדוב, להבדיל מבעלי חיים אחרים, כמו למשל מחרסמים ומינים של דוחאים, שישנים
בצורה שאי אפשר להעיר אותם אפילו.
שלא יהיה ניתן להעיר אותם.
רק הם יכולים להעיר את עצמם.
או רק מזג האוויר ותנאי הסביבה כן. יכולים לגרום להם להתעורר. כי בעצם הקצב המטבולים שלהם יורד בצורה כל כך, כל כך, כל כך משמעותית. קצב הלב שלהם הוא כל כך ממש פעימות בודדות בדקה, שלא ניתן להעיר אותם אם עושים להם פוקינג כזה.
אם מציקים להם. לעומת זאת, אפשר להעיר דוב.
אם אתה נכנס בטעות בחורף למאורה של דוב, אל תעשה לו פוקינג, כי הוא יתעורר.
כי הוא יתעורר. זאת אומרת שהוא מוריד את המטאבוליזם שלו ברמה כזאת שהיא לא כמה פעימות בדקה.
בדיוק. היא באמת יותר נמוכה, אבל הוא כן יכול להתעורר משנת החורף שלו. ועובדה עוד יותר מדהימה היא שלמעשה נקבות ממליטות את הגורים שלהם בחורף, במאורה שבה הן מסתתרות. ובעצם מגדלות את הדובות שלהם, את הגורים שלהם, ממש תוך כדי השינה הזאת.
כן. אז זאת אומרת שאפשר ללמוד מזה שהם לא לגמרי לגמרי ישנים, או כמו שאמרנו,
שינה כזאת קרויה טורפור. יש ויכוחים האם זה שני משנת חורף, זה משהו אחר.
טורפור?
טורפור.
טורפור. כן. יפה, והגורים שכבר הזכרת, הם גורים ממש ממש קטנים, הם נולדים 300 או 350 גרם.
כן, תלוי בסוג, במין של הדוב, וזה באמת מאוד מאוד מאוד, גורים מאוד מאוד קטנים. אני חושבת שכל אישה יכולה להתקנא בלידה, המלטה הדי קלה של הדובה. הגורים הם משהו כמו בין 200 לחצי קילו, בדובים שהם מאוד גדולים. אם ניקח, נעשה איזה
מין... זה עדיין מאוד קטן.
כן, אם נעשה איזה מין השוואה כזאת וחישוב מהיר כזה, ונקביל את זה לבני אדם, אז אם ניקח, למשל, אמא פנדה, ששוקלת בערך 100 קילו, הגור שלה הוא בערך 112 גרם, משהו כזה.
וואו.
ואם אנחנו נקביל את זה, ניקח אישה ממוצעת, נאמר ששוקלת 64 קילוגרם, זאת אומרת שהתינוק שלה יוולד במשקל של 70 קילוגרם. גרם.
וואו, וואו, שכמובן זה לא הגודל
את ההבדל בין...
כן, שתינוקות נולדים בו.
את בעצב תולדי בני שהובטח כבר בספר בראשית.
כן. יש דובים שלא מצליחים לישון את שנת החורף שלהם מאיזה שהן סיבות, שסובלים מנדודי שינה, או יש איזה שהן בעיות בתחום הזה?
זה יהיה מאוד בעייתי, מכיוון שלמה בעלי חיים בעצם נמלטים לתוך השינה? בגלל ש... אין להם מה לאכול בחורף. יש בעלי חיים שפשוט עופות, פשוט כשמגיע החורף, וזמינות המזון היא כל כך נמוכה שאין פשוט מה לאכול, ולא ניתן לשרוד, הן פשוט פורסות את הכנפיים ועפות למקומות חמים יותר.
כן, מה שהדוב לא יכול לעשות.
הדוב לא יכול לעשות, אז הוא בעצם נמלט.
בדרך אחרת.
לתוך שינה.
כן.
כדי לעבור את התקופה הזאת. אם דוב לא ימלט לתוך השינה, פשוט יגווה ברעב, סביר להניח.
כן. אז דוב שמתעורר מהשינה הזאת, הוא בכל זאת יכול לחזור אליה, כמו שאמרנו, כי זאת שינה שהיא לא מוחלטת, היא לא כל הזמן, עובדה שנקבות מטפלות בגורים.
כן, אני מניחה שאם הוא יהיה יותר מדי ער ופעיל בחורף, הוא לא בטוח ישרוד אותו. אם יפריעו לו יותר מדי, זה יהיה איזשהו... אפילו, לא יודעת, גם אפשר לחשוב על התחממות גלובלית שעלולה להפריע לתהליכים האלה של השינה.
או להתעורר מוקדם מדי, כן, בגלל החום, בגלל אביב שמגיע קודם. 104.7, 104.9, או 105.3, 105.1, אלה התדרים שבהם נמצאת רשת כאן תרבות. תחפשו אותנו, תמצאו, והאזינו. אפשר גם כמובן להוריד את היישומון כאן עוד, כאן עודי. אנחנו בתוכנית 2 שיודעות, כפי שבכל יום חמישי קורה, ועכשיו אנחנו נעשה רגע עצירה מנושא הדובי, ונדבר על המסעות של דוקטור קרניל אותן מרקוס. אנחנו ממשיכות ללוות אותה כשהיא מסיירת בין חוות ושטחי חקלאות, והפעם היא פגשה גם בסיפור אישי מרענן וגם בסיפור של חקלאות אקולוגית. אז ביקור בגינה של נמרוד מפרדס חנה. שלום לך קרני.
היי גיל.
היי, אז מה מצאת שם אצל נמרוד בפרדס חנה?
אז באמת הפעם ביקור קרוב בסך הכל פרדס חנה.
כן.
ויש לו סיפור מעניין לנמרוד. הוא היה שנים בעולם התכנות. הוא עמד שעות בפקקים, בדרך לעבודה וחזרה, וישב מול המחשב 20 שעות ביום, ויום אחד החליט שמספיק ודי ונמאס. אז הוא התחיל בגינון, ומשם לפני שנה, רק לפני שנה, הוא עבר לחקלאות אקולוגית, והיום כבר אני אתן לך את הסוף של הסיפור. הוא שמח מאוד בעבודת האדמה, וגם לא תקוע בפקקים, ויכול לבלות עם המשפחה, ומה שבטוח משמח את שלושת ילדיו הקטנים, ולא רק, כי תכף תביני את מי זה עוד משמח.
כן, הרבה עכשיו, גורמים.
עכשיו, נמרוד יש דונם וחצי של אדמה ממש ליד הבית. עכשיו, שווה לומר מילה גם על הבית שלו, כי זה בית שתכננה מיכל בת הזוג שלו, והבית הוא אקולוגי, עם חומרי בנייה אקולוגיים וכיווני אוויר מיוחדים.
קרני, מה זה אומר חומרי בנייה אקולוגיים? שאין בהם שום דבר מהונדס או מתועס?
זה לפינה אחרת. אנחנו באמת לדבר על בנייה אקולוגית, זה פינה שלמה, ולא בזה עוסקת פינתנו, אז אם תרצי בהזדמנות אנחנו נדבר גם על זה. אבל בינתיים, נמרוד והגינה שלו מגדל 25 גידולים שונים, המון, הייתי שם דלעות, עגבניות, מלונים, תישועים, חסות, טירס, מנגולד, הכל בדונה וחצי הזה מאחורי הבית. ותזכרי, רק לפני פחות משנה הוא התחיל לאבד את הקרקע, וכבר היום הוא מספק סלים קדושים כל שבוע ל-40 משפחות.
וואו.
עכשיו, כן, שזה יפה וזה מרשים וזה פורח. עכשיו, הוא רוב הזמן עובד לבד בדונה וחצי, יש לו עזרה זמנית פה ושם כשצריך, והכי חשוב זה אקולוגי לגמרי, בלי חומרי הדברה או דישום כימיים.
כן.
עכשיו, זה סוג של מציאת חקלאות בוטיק לעשירים, וזו גם הביקורת על החקלאות.
זאת אומרת שרק עשירים יכולים להרשות לעצמם את החקלאות הזאת, את התוצרים?
כן, המחירים גבוהים יותר, ושל האקולוגית והאורגנית, אין מה לעשות. כוח העבודה רב, ועוד רגע נדבר על זה. ובאמת, הטענה שרק מי שיכול, מי שידו משגת, יכול להרשות לעצמו לקנות את התוצרת הזאת.
כן.
עכשיו, וזה נכון, כי למרבה הצער אין סיפסוד, ולמרות שהתועלות רבות. אבל היופי דווקא בחקלאות של נמרוד, ואגב, הוא לא היחיד, יש עוד רבים שעושים את זה, היא התרומה של החקלאות לסביבה. בשפת הכלכלנים קוראים לזה השפעות חיצוניות חיוביות.
כן.
זאת אומרת, באמת נכון שמי שרוכש את התוצרת האקולוגית משלם יותר ובאמת נהנה ממזון, לא חומרי הדברה ודישות, אבל הוא גם תורם לכולם. זאת אומרת, אחרים נהנים מתועלות משמעותיות שעוד רגע נדבר עליהן. אבל לפני זה אני רוצה טיפה לעשות סדר.
במה שאנחנו קוראות חקלאות לא קונבנציונלית, חקלאות אורגנית או אקולוגית?
נכון, כי יש איזה מין מישמש שעושים בכל התחום הזה, שקראת לו עכשיו, מה שנקרא לא אינטנסיבי. ושמים בסל אחד גם חקלאות אורגנית שיכולה להיות גידול יחיד בשטח גדול עם טרקטורים, וגם את החקלאות של נמרוד. עכשיו, מה שמעניין זה שחקלאות אורגנית, זאת בגידול בשטח, גידול יחיד בשטח גדול עם טרקטורים, יכולה להיות חקלאות שפוגעת בסביבה.
איך?
עכשיו, אז באמת רגע, בואי נבין. חקלאות אורגנית יכולה להיות, אמנם בלי חומרי הדברה ודישום כימיים, אבל חקלאות עם טרקטורים, חקלאות עם חריש עמוק של הקרקע, קרקע חשופה, ללא חיפוי. עכשיו, מבחינת זיהום, לפחות של מקורות המים, זה יכול להיות אפילו גרוע יותר מחקלאות קונבנציונלית.
וזה כמעט, כי הם מדשנים יתר על המידה?
כן, ותביני רגע איך זה יכול לקרות, וזה מתחיל דווקא בחריש. חריש, עכשיו תשאלי מה הקשר של חריש, לזיהום, לפוריות, עכשיו קודם כל, אותו...
את עוד רגע תסבירי לי.
נכון, אותו חקלאי, כן. שחקלאי אומנם אורגני ומשתמש בטרקטורים, הוא בעצם חורש חריש עמוק, והוא פוגע בחלק העליון של הקרקע, הטופ סול, שזה 20 סנטימטר.
כן.
עכשיו, באמת תשאלי מה הקשר. אנחנו דיברנו בפינה הזאת לא אחת על זה שהאדמה היא מערכת חיה ומאוד מורכבת.
שאנחנו גם לא מבינים עד הסוף, אנחנו רק יודעים שהיא באמת מאוד חיה מבחינת כמות האורגניזמים שיש.
נכון, יש להם שם פטריות ותולעים וחרקים, והם עושים המון עבודה חשובה שתורמת לפוריות הקרקע, פירוק חומר אורגני, היא יוצרת תלכידי קרקע שמונעת סחף קרקע ומאפשרת לאדמה לשמור לחות טובה יותר. עכשיו, תחשבי בתוך ההרמוניה הזאת, שמתרחשת בתוך האדמה, פתאום בא טרקטור.
הופך 20 סנטימטרים.
לפחות.
כן.
יכול להפוך גם יותר. עכשיו, הכי פשוט זה מה שנקרא, בעלי חיים שהיו למטה, עלו למעלה, התעופפו להם, מי שהיה למעלה, ירד למטה.
אז כל האיזון השתנה.
כל האיזון השתנה, וזה לא חדש. בעניין הזה מחקרים כבר משנות ה-90 מראים את ההשפעה של עיבוד אינטנסיבי, של מה שנקרא חריש עמוק של הקרקע על המגוון והאושר של האוכלוסייה. עכשיו, אדמה פשוט לא יכולה להיות פוריה, היא לא מאפשרים לחיים להתקיים באופן הרמוני. אם לפני כל זריעה הטרקטור בא והורס את כל המרקם העדין הזה של האדמה, אז האדמה לא יכולה להיות פוריה. עכשיו,
וזה גם לא יתחדש מספיק מהר, זה לא שכל האורגניזמים האלה פשוט יחזרו מיד למקום ויתחילו את העבודה מחדש.
לא. כן. לוקח להם זמן.
כן.
עכשיו, צריך להגיד שהתורה האורגנית לא מעודדת שדות כאלה, אבל יש חקלאים כאלה. הם לא עוברים על התקן האורגני, אבל הם באמת, התוצרת היא ללא חומרי הדברה ודישונחים, אבל הקרקע מאבדת את הפוריות. עכשיו, שיהיה, בוא נחזור ונבין את הבעיה בשדה הזה. אז הוא עובד עם טרקטור ומפלח, ומה שקורה, פוריות האדמה נפגעת, ואז הוא צריך לפזר קומפוסט. הרבה קומפוסט לאדמה. עכשיו, בגלל שקומפוסט לא מדויק כמו דישון כימי, והנה, את יודעת, לא תשמעי אותי, הרבה מדברת בשפחי הדישון הכימי, וגם כאן לא, אבל בכל זאת, קומפוסט לא מדויק כמו דישון כימי. עכשיו, יכול יש חקלאים ששופכים יותר מדי קומפוסט, ובצירוף לטרקטורים שמאבדים ופוגעים באדמה, הקומפוסט הזה מחלחל למקורות המים, וככה יכול להיות מצב ששדה אורגני שחורש את הקרקע, ומה שנקרא מפזר קומפוסט בלי הכרה,
כן.
יוצר יותר זיהום משדה קונבנציונלי שלא חורש, ומביא בחומרי דישון כימיים.
וואו, וזה משהו שבכל זאת יכול לקרות גם בחקלאות אקולוגית, שאת מספרת כמו אצל נמרוד, או שזה לא קורה כי...
אז אצל נמרוד זה לא קורה, כי הדגש בחקלאות של נמרוד זה פוריות האדמה. כל הפעולות של נמרוד, כולן,
כן.
מכוונות להגדיל את פוריות האדמה. עכשיו, רק שלדוגמה, יש לו בחצר שק עם זבל סוסים, את יודעת מה זה זבל
כן.
סוסים, נכון? מצוין. ובתוך הזבל סוסים הזה, אגב, זה לא מריח כי הוא מתייבש וזה ממש נראה כמו אדמה, הוא מגדל תולעים אדומות,
כן.
ממש תולעים אדומות שאפשר לראות אותם, והתולעים האדומות האלה הן מפרקות זבל אורגני והופכות אותו לחומר אורגני שחוזר לאדמה. Mm-hmm. אז בעצם האדמה, עכשיו נמרוד כמובן גם לא משתמש בטרקטור.
כן.
הוא גם לא חורש, הוא מפלח את הקרקע, תת, יש כלשון ויש כלים מכניים שעושים את זה, פילוח הדין שמעברר את הקרקע.
ולכן זה גם דורש יותר עבודה כפי שתיארת מקודם?
זה דורש יותר עבודה, גם כן. של נמרוד, מצד שני יש לו גם צי עצום של פועלי קרקע, שזה כל המיקרואורגניזם שעושים את העבודה.
כן, אז... שחשוב להביא אותם בחשבון בדיוק מהסיבות שכרגע תיארת, ודווקא להביא אותם בחשבון אומר שגם התוצר, זה ישפיע על התוצר הסופי. לא נכון. רק על היבול, אלא גם על הסביבה שבה נמרוד מגדל את הגידולים שלו, לעומת שדות גדולים, שאנחנו יודעים שיש להם השפעה על הסביבה של מי שחי באזור, אנשים שגרים שם.
נכון, אז קודם כל באמת השדה של נמרוד, כמו הרבה שדות קונבנציונליים, בטח במדינת ישראל הצפופה, נמצאים בסמיכות לבתים. בתים, מוסדות ציבור, בתי ספר, גנים. עכשיו, גם השדה של נמרוד נמצא בתוך יישוב, אבל בניגוד לשדות אחרים שמרססים ומדבירים, ועל זה יש מחקרים ברורים שמצביעים על בעיות בריאותיות שנגרמות למי שנמצא בסמיכות לשדות האלה. אז קודם כל, את זה אין. עכשיו, יש עוד תועלות, בגלל שיש, קודם כל, אדמה פוריה מאוד, ובגלל שיש ריבוי גידולים, אז מה שנקרא, כל הזמן יש מזון לדבורים. כל הזמן משהו פורח.
כן.
אז יש תקצוף. וגם נמרוד משתמש בפחות אנרגיה.
וגם סורים אחרים של, של מאבקים, חרקים
נכון?
מאבקים.
ויש הרבה בעלי חיים, והוא צריך פחות מים, כי הקרקע פוריה, והמים נאחזים טוב יותר בקרקע. עכשיו, יש כאן איזשהו מין אבסורד. נמרוד, אני מזכירה לך חדש בעניין, פחות משנה, והשנה הכריזו השנת בצורת, אז אין הקצאות מים לחקלאים חדשים כמו נמרוד. עכשיו, מה שמצחיק זה שהשדה של נמרוד צריך פחות מים לכל קילוגרם יבול בהשוואה לחקלאות האינטנסיבית. כן. אבל למרות זאת, יש לו בעיה כי הוא לא מקבל הקצאות של מים. עכשיו, תראה, השאלה שתמיד עולה, ואני ישבתי עם נמרוד, זה האם חקלאות כזאת כמו של נמרוד יכולה להכיל את העולם? עכשיו, אנחנו כבר דיברנו על זה שיש דוח של האום שקבע שהחקלאות עמידה יותר בפני זעזועי מזג האוויר, וגם האום פרסם דוח שהחקלאות הזאת תצליח להכיל את העולם ב-2050.
האקולוגית.
עכשיו, כן, החקלאות האקולוגית. עכשיו, אני ישבתי עם נמרוד המספרים. ישבנו קוב מים, ספרנו חסרות, אני בגדה מידה לדבר על הנתונים, אבל כי תראה, צריך קצת לבדוק את זה גם על שדות אחרים, אבל אני כבר נותנת ספוילר טוב שנכונו לנו הפתעות.
יופי, אז בואי נגיע למסקנות האלה לפני 2050, ואז אולי נמיר שדות גדולים של מונוקולטורה לשדות של פוליקולטורה, של הרבה גידולים והרבה סוגים, ואפשר יהיה לעשות מה שנמרוד עושה בתפוצה רחבה.
נכון, ובינתיים מה שברור זה שצריך הרבה כוח אדם, אז קדימה, שנשים את מערך ובואי לעבוד קצת.
בואי לשדה. דוקטור קרני לוטן מרקוס, בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת מערכות לגידול מזון, הרבה הרבה תודה לך.
ביי
ביי. ביי, להתראות. אנחנו נחזור על הדובים, ואנחנו למדנו שהדובות ממליטות בזמן החורף, כשהן עדיין במאורה, עדיין בשינה לא שינה הזאת, ומה שמעניין זה שאני מניחה שדובים לא שונים משאר בעלי החיים בכך שרובם מזדווגים באביב. אז זה מלמד אותנו על משך ההיריון של הדובה?
כן, זה מלמד אותנו על תופעה מאוד 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 מעניינת. בעצם, אם אנחנו נספור את החודשים שעוברים מרגע ההזדווגות עד להמלטה, זה די הרבה חודשים.
כן. אז היינו חושבות שההיריון נמשך מהאביב עד החורף, שזה כמעט סוגר שנה.
בדיוק, אבל זה לא נכון. ההיריון שלהם הרבה יותר קצר, הוא נמשך חודשים ספורים, ולמעשה, על מנת לאפשר את התזמון הזה של ההמלטה בחורף, יש משהו שנקרא הריון שהוא מושהה. הדובה מזדווגת.
כן.
ונוצר עובר מאוד מאוד קטן, שהוא
ראשוני
של כמה תאים, שלב מאוד נראה כמו איזה פטל כזה.
גודל של פטל.
לא, גודל לא, הוא גודל הרבה יותר קטן
מפטל. אוקיי. נראה אז באמת?
נראה כמו במובן של, את יודעת, כמה תאים מחוברים אחד אוקיי. לשני כזה, כן. כמה עיגולים. ואז אמור להגיע השלב שהעובר בעצם משתרש, נדבק לדופן הרחם, משתרה שם, ומתחיל ממשיך להתפתח. אבל אז, אצל הדובים, בשלב הזה, יש עצירה. והדובה יכולה להחזיק את העובר ככה, בצורה כזאת, במשך כמה חודשים.
בצורה הזאת שתיארנו של ממש מספר תאים בודדים.
שהוא לא משתרש עדיין בדופן הרחם.
וואו! ואז מתי הוא עובר בעצם אל הרחם ומתפתח?
אחרי כמה חודשים, למעשה ההתפתחות שלו ממשיכה רק אחרי כמה וכמה חודשים.
אז ההתפתחות עצמה נמשכת כמה, נגיד שלושה חודשים?
שלושה, ארבעה, משהו כזה, כן.
הבנתי. אז יש הרעיון, הוא פשוט מושהה.
כן.
ואז בשלושת החודשים האחרונים...
לפני החורף,
כן. מה שכבר נוצר, העובר הקטן הזה שנוצר, הוא עובר אל הרחם, הוא מתפתח שם.
הוא נמצא ברחם, הוא פשוט לא משתרש בו.
לא משתרש בו עדיין, ואז בשלושת החודשים האחרונים הוא ממש מתפתח.
כן, זה כמובן מושפע מהורמונים. זה נשלט על ידי רמות שונות של הורמונים.
כן. וואו, זו תופעה מרתקת, זה ידוע לנו אם זה קורה בבעלי חיים נוספים, ההשהייה
כן,
הזאת?
כן, למעשה יש עוד בעלי חיים שזה קורה בהם. למשל, קנגרואים. זה אולי נדבר בתוכנית אחרת.
כן,
אבל,
חיות כיס.
אבל גם קנגרואיות עושות דבר ממש מעניין בתחום הזה, כך שלקנגרואית יכולות להיות בו בזמן עובר, תינוק ממש, גור ממש 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 קטן בכיס, ועוד גור אחד יותר גדול.
וואו. ואז הם ממש יכולות סוג של לבסט
הם ממש
את מין ההריונות.
סוג של, איך קוראים לזה פתאום ברכה לי המילה הזאת, עם מין סרט נע כזה של
כן,
גומרים.
פס ייצור.
פס ייצור, בדיוק.
טוב, מעניין, זה קורה בדובים, אבל הנה, גם בקנגרו. הצטרף אלינו לאולפן בכל צחוק ושמחה, אני שמחה לראות. גואל פינטו מגיש גם כן תרבות בכל יום, כאן בכאן תרבות, בין 9-11, ואתה תספר לי מה בתוכנית היום, מה הסוגיות המרכזיות.
שלום, יקירתי, נראה לי שהשיחה שלכם מעניינת יותר, גם ברז וגם קנגרו, אם זה דבר נהדר. על מה נדבר היום בתוכנית, כאמור, כמו בכל יום, בין 9-11? את מדריך גומיו, את בוודאי מכירה, מדריך המסעדות הצרפתי, המקבילה או המתחרה של המישלן. הגומיו מגיע לישראל, עושה עלייה לישראל, יהיה מדריך ישראלי שייתן ציונים, כמו בגומיו, בין 10 נקודות ל-20 נקודות.
איזה כיף.
למסעדות ישראליות. צריך לומר שהגומיו כבר היה בישראל, לתקופה של 6-7 שנים פחות או יותר, אחר כך ההפצה שלו או העבודה עליו, צריך להסביר שהעבודה על מין מדריך מסעדות כזו היא עבודה סיזיפית מאוד, צריך לבקר בכל המסעדות, צריך
לה... אוי, מסכנים, צריכים לאכול.
אסור שבעלי המסעדות ידעו מי אתם.
ודאי.
כמובן, ממש כמו שאנחנו מכירים מהסרטים. אז כאמור, אנחנו מספרים היום בתוכנית שהגומיו עושה עלייה. אנחנו נדבר עם קווין סלם מפריס, שהוא המנכ״ל של גומיו ישראל. נשאל אותו מדוע הוא מגיע בכלל לישראל.
מה השתנה בשנים האלה?
מה השתנה? מה בשדה הקולינריה הישראלי נראה בעיניו מושך? נדבר גם קצת על בעיות כספיות, כלכליות, להרים, מין דבר שכזה, ועבור מי זה מיועד? מי ישב לו בשירותים או בחדר השנה ויקרא על מסעדה שהוא לא יכול להרשות לעצמו ללכת לשם?
גיל הוא פה.
אוקיי, בסדר.
אני אקרא.
אוקיי, אז את. חוץ מזה, נדבר על עתירה לבגץ, שהוגשה ממש אתמול בערב, של התאחדות תוצאות הספרים נגד משרד התרבות. אנחנו כבר סיפרנו כאן לפני כשבועיים על כך שהשרה רגב החליטה לבטל לחלוטין את חוק הקולנוע, גם את שני הסעיפים האחרונים שנותרו מחוק הקולנוע. התאחדות הוצאות הספרים עושה מעשה לראשונה ולוקחת את משרד התרבות ואת השרה רגב אל בית המשפט העליון מתוך בקשה לעצור את ההחלטה שלה ובעיקר לנמק את ההחלטה שלה מדוע היא מגיעה ומדוע לא, גם בזה נדון. ועוד, אם יש לנו עוד מילה אחת, אז נדבר גם אנחנו על חיות. לא רק את.
מי אצלכם?
לפני כחודשיים העולם כולו התאבל על מותו של הקרנף רחב השפה הצפוני האחרון שהלך לעולמו. עכשיו מדענים שיש ברשותם DNA של אותו קרנף מנסים להחזיר אותו לחיים. כתוצאה מזה גם מתעוררת שאלה מאוד גדולה, האם צריך להשקיע גם משאבים וגם זמן בהצלה של מינים שעוד רגע ייכחדו, ולא להטריד את עצמנו במינים שצריך להחזיר אותם לחיים, או שזה species, או שזה מין שמספיק חשוב כדי להחזיר אותו אלינו לעולם.
אוי, אנחנו עושים כל כך הרבה נזק, ואז מסבכים את עצמנו בשאלות פילוסופיות, מדעיות,
כלכליות.
אני יכולה לענות לך אז בבקשה.
אז קדימה, תעני, קרן, בבקשה.
לא.
לא מה?
לא להשקיע בהחזרה.
לא להחזיר אותו לחיים.
לא להחזיר אותו לחיים? בגלל העניין התקציבי או מסיבות אחרות?
מכיוון שיש כל כך הרבה בעלי חיים בסכנת הכחדה, בואו נתרכז בלשמור שהם לא ייעלמו.
זו בדיוק
המגמה. זה אומנם מאוד מצער שנעלמים מינים, אבל...
זו בדיוק המגמה.
בואו נתרכז במה שיש ונשמר אותו, ולא נבזבז טונות וטונות וטונות של כספים ומאמצים
השימור הוא לא טונות וטונות של כספים ומאמצים?
כמובן, אז בואו נפנה את זה לשם.
אבל ההצלה חשובה יותר. כן, זו הגישה של רוב המדענים שאיתם דיברנו, וגם במאמרים שקראנו. ואנחנו נדבר דווקא עם אנשי הספארי ברמת גן, שיש ברשותם בנק DNA נקרא לזה, בנק DNA אנחנו נקרא לזה. ננסה להבין מדוע הם מחזיקים מין בנק שכזה, ומה זה עוזר למעשה.
טוב, גואל פינטו.
יגאל אורוביץ יהיה איתנו.
מהמם, אז תודה רבה לך. בין 9-11, גם כן תרבות.
כבכל יום, בסוף שבוע נעים.
סוף שבוע מצוין, גואל. אז אנחנו נחזור לדובים, ואנחנו נדבר על הסלבריטי של הדובים, והוא דוב הפנדה.
כן,
הוא הכי, הכי מפורסם, הכי מייצג, שמנמן ומגושם. אבל זה מצוין שאמרת את זה, כי זה לא דוב.
חכי, למה את מקדימה?
עושה כלכלנים, לא? גואל פתח את הדלת של האולפן בהפתעה. כן, דוב קואלה הוא איננו דוב, זו טעות שהגיעה מהשפה הגרמנית. רק קוראים לו. זו חיית כיס, נכון? קרן?
כן, כן.
זאת חיית כיס. אז זאת משפחה שונה לחלוטין, גואלי. כן, אז
נחזור לפנדה,
נחזור, השמנמן. כן, השמנמן הזה ובשני הצבעים. אז דוב הפנדה, אז הוא חי בסין? או שזה רק התקבע
כן,
בסין?
כן.
או שיש לו עוד מקומות, עוד אזורים?
לא, הוא חי בסין.
בעיקר שם, בסין?
כן, יש, יכול להיות שהוא טיפה גובל במקומות אחרים, אבל בעצם הוא חי רק בסין.
אהם. והוא, ממה הוא ניזון? למה הוא כל כך שמנמן?
הוא שמנמן, כל הדובים הם סוג של שמנמנים, כן? אבל דוב הפנדה, זה מעניין, כי למעשה הוא דוב צמחוני כמעט, כמעט, כמעט לחלוטין.
אוכל במבוק.
אוכל במבוק, כמובן.
אז למה בכל זאת הוא משתייך למה שנקרא טורפים?
בדיוק. כל משפחת הדובים היא חלק בסדרה, מעל המשפחה, הדרגה ההיררכית הגבוהה יותר, היא סדרה. והסדרה היא טורפים.
כן.
והדוב, דוב הפנדה, אין מה לעשות. הוא דומה מאוד מאוד גנטית ובכל מובן אפשרי לשאר הדובים. גם מערכת העיכול שלו, אגב, היא לא מערכת עיכול שדומה מערכת עיכול של אוכלי צמחים, כמו של פרה, יותר דומה למערכת עיכול של דובים אחרים שהם אוכלי קול.
כן.
הדובים הם לא טורפים, הם אוכלי קול למעשה.
כן. אז כשאת אומרת שהוא ניזון בעיקר מבמבוק, ממה עוד?
לפעמים הוא משלים את התזונה בטיפונת של חורקים, פרוקי רגליים, איזה ביצה. אבל זה באמת מאוד 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 שולי, התזונה שלו.
היא בעיקר במבוק.
היא בעיקר במבוק, והוא מכיוון, והבמבוק הוא דל מאוד בחלבונים. ובכלל, בעלי חיים שאוכלים מזון צמחי, הם צריכים לאכול המון. המון, המון,
אז
המון.
אז אם תפגשו בפנדה, כנראה שהוא יאכל באותו,
כן,
באותו
רוב
הרגע.
כן, רוב היום והלילה.
וואו.
הוא אוכל בערך 15 קילו של במבוק ביום.
15 קילו ביום?
הרבה. כן, כן.
צריך לוודא שיש מספיק צמחייה של,
נכון,
של במבוק.
כן, נכון.
אבל דובים, כמו שאמרתי, צריכים לאגור שומן. בבמבוק יש שומן?
אבל בבמבוק אין כמעט שומן.
כן.
דוב הפנדה לא עושה היברנציה. הוא לא עושה שיש
הוא לא צריך חורף. להיכנס לשנת חורף.
הוא, כמו שאמרתי, יורד למקומות, כי הוא חי גם בהרים שיכולים להגיע עד ל-4,000 מטרים בגובה, כן. ופשוט בחורף הוא יורד יותר נמוך. ועובר למקומות שהם פחות קרים, ולא חייב לעשות בהם שנת חורף.
אנחנו עצרנו בדוב הפנדה, והוא הפך לדוב המוכר, או הפופולרי, או ה... לא יודעת, אהוב ביותר, אף על פי שכל הדובים חמודים, וזה לא יפה להפלות, אבל זה מה שקרה, והוא גם הפך לסמל של, סמל של הגנה על הסביבה, והגנה על בעלי חיים בכלל, וארגון ה-WWF, הקרן העולמית לשימור חיות הבר, לקח אותו בתור סמל.
כן, נכון, בעצם הוא הלוגו שלהם, ומהווה בעצם מין סוג של שגריר כזה שמירת טבע וסמל מאוד ידוע, מה לעשות שאנשים אוהבים דברים צמריריים וחמודים.
כן.
ואם היינו לוקחים איזה נחש או צפרדע, זה היה טיפה פחות עובד,
כן,
כנראה.
אולי אפילו מרתיע. אז בואו נדבר קצת על ההיסטוריה של ההיסטוריה הלא ארוכה, במיוחד של דוב הפנדה. למה הוא בעצם היה בפני סכנת החדה?
כמו רוב בעלי החיים, ובמיוחד בעלי החיים שחיים ביערות, בית הגידול שלו בעצם הלך ונעלם. יחסית, לחיות אחרות, את הפנדה פחות צדים.
כן.
בסין יש עונש מוות על צייד של פנדות, ואין מסורת של צייד של פנדות.
יש עונש מוות עד היום על צייד של פנדות?
כן.
וואו.
לעומת, למשל, טיגריס, שהוא גם נמצא, שהוא נמצא בכלל בסכנת הכחדה חמורה.
אז למה אין?
בסין, ויש בעיה חמורה מאוד של צייד.
של טיגריסים.
של טיגריסים, ואין כמעט איבר מגופו של הטיגריס שאין לו התוויה רפואית ברפואה העממית לאיזשהו תחלוב וסימפטום זה או אחר. בפנטות לא נוגעים. זה כבר עוזר להם.
כן.
אז זה לא עזר להם להגיע ל... להיות בסכנת הכחדה.
כן.
מכיוון שבית הגידול שלהם הלך והצטמצם. למרבה השמחה, ביוני, בשנת 2016, בעצם הוחלט לשדרג אותם ולהוריד אותם מדרגה של סכנת הכחדה לעתידו בסכנה.
זאת אומרת שהשתפר המצב, כן.
כן, מצבו המשתפר. וזה בגלל שהסינים לקחו את עצמם בידיים. אני חייבת להגיד שאני לא מאוד מחבבת סינים, כי הם באמת, בגלל האמונות התפלות שלהם על יכולת הרפואית של כל מיני איברים שונים ומשונים מכל מיני בעלי חיים.
כן.
כולל כאלה שחיים באפריקה.
כן.
כמו קרנפים ופילים. מחרבים וקוטלים ומכחידים המון בעלי חיים.
כן.
אבל בעניין הפנדה, הם באמת לקחו את עצמם בידיים ושיקמו בתי גידול שיכולים להיות מתאימים לפנדות.
מעניין, אז אולי צריך להבין מה קרה שם בתודעה הסינית בנוגע לפנדות, כדי לשחזר את ההצלחה הזאת עם הטיגריס או עם בעלי חיים אחרים.
איזשהו תפקיד תרבותי מאוד מאוד
חזק,
חזק בסין. והם מאוד רוצים לשמור עליה, כמובן שזה
כן.
זה מאוד מאוד חשוב להם. ובאמת שמרו על יערות הבמבוק, והגדילו את יערות הבמבוק ב-12%.
כן.
וכתוצאה מזה, הפנדות בעצמן, פשוט באופן טבעי, האוכלוסייה שלהם גדלה.
כן. טוב, זה באמת חדשות משמחות, ואולי כדאי שאנחנו נלמד מה הסינים עשו במקרה הזה של הפנדה, ולא במקרים של מינים אחרים, ואנחנו נוכל לשחזר את ההצלחה הזאת. וזה מעניין שאת אומרת, זה לא רק הצייד, במקרה של הפנדה זה לא מה שקרה, אלא זה גם, כמו שאמרת, הצמצום של משטחי המחיה, של איפה שבעלי החיים האלה.
זאת הבעיה העיקרית של בעלי חיים היום בעולם, הרס בית הגידול.
כן, וזה כמובן קורה, משום שאנחנו, בני האדם, משתמשים בזה או לתעשייה או למגורים.
כן, אנחנו פשוט קורטים את היערות, בעיקר, כן, נכון, לחקלאות, למגורים, אוכלוסיית אדם הולכת וגדלה.
וגדלה, כן. כן, עכשיו, הארגון הזה שהזכרנו, אגב, של ה-WWF, שזה הקרן העולמית לשימור חיות הבר, הם עושים דברים מאוד מעניינים לשימור חיות בר, ויש כמה פרויקטים שהם עסוקים בהם. הם גם מתעסקים במה שנקרא big problems, בעיות גדולות שכל העולם מתמודד איתם, וזה בעיות הרעב, בעיות המזון, לטווח ארוך. קרני הזכירה את זה, אגב, בשעה הקודמת, איך אפשר להכיל את אוכלוסיית העולם שרק הולכת וגדלה, ועדיין לשמור על המשאבים המצומצמים או המוגבלים של כדור הארץ. אז זה ארגון ממש מעניין שמומלץ להסתכל על מה שהם עושים. מתעסקים גם בים, ותכף נשמע גם על זה. בשעה הקרובה אנחנו באמת נדבר גם על שמורות טבע ימיות. אנחנו נשמע על שבוע אדם ים, ואיך רשות הטבע והגנים הולכת להשתתף בכל הניסיון לשמור על שמורות טבע ימיות, וגם להעלות את המודעות בציבור לחשיבות של אותן שמורות. ואני אזכיר שאנחנו בנושא דובים, ואיתנו קרן אור, זואולוגית הספארי ברמת גן, ויש עוד דוב, שאגב הזכרנו בשבוע שעבר בתוכנית אחרת, דוב שאולי פחות בוקר, שקוראים לו דוב המשקפיים המצוי, וזה משום שעל הפרווה החומה, נכון? חומה שלו? כן, חומה שחורה שלו. יש מסביב לעיניים אין שני עיגולים יותר בהירים בפרווה שלו, אז זה נראה טיפה קצת מזכיר משקפיים, והשני עיגולים אחר כך יורדים אל הגרון וממשיכים אל הבטן שלו, ולכן הוא קרוי כך. הוא פחות מוכר, אז תספרי לי קצת עליו, איפה הוא גדל, מה, איך נראית שגרת היום של דוב המשקפיים המצוי?
אז למעשה, דוב הממושקף הוא בעצם הדוב היחיד שחי בדרום אמריקה.
מה, אז אין בדרום אין גם דובי קוטב? בקוטב?
דרום אמריקה.
כן, בדרום אמריקה, אני שואלת.
הקוטב הוא לא דרום אמריקה.
כן, אבל יש שני כתבים בגדול, צפוני ודרומי.
אין דובים בקוטב הדרומי, רק בקוטב הצפוני.
טוב לדעת.
עכשיו, הדוב הזה בעצם הוא היונק השני בגודלו בדרום אמריקה.
אז הוא קטן לעומת הגריזלי, אבל גדול בשביל האזור.
בשביל האזור, כן, הוא די גדול. היונק הכי גדול בדרום אמריקה הוא הטפיר. עכשיו, הדוב הזה חי ביערות, כמובן. דובים חיים ביערות. הוא דוב לא גדול במיוחד. הוא יכול להגיע מקסימום ל-200 קילוגרם. כמו שאמרת, יש לו את המשקפיים, את הקטע המשקפיים
שמאפיין אותו, כן.
הם דובים שהם יחסית מאוד צמחוניים. רוב התזונה שלהם באמת מורכבת מחומר צמחי.
מזכיר קצת את הפנדה.
מזכיר, כן, קצת את הפנדה. הפנדה הוא יותר צמחוני ממנו, אבל ביחס לזה שדובים הם אוכלי קול, אז הדוב הזה ניזון בעיקר מחומר צמחי.
אני מניחה שיש לו יותר מגוון מלפנדה. הפנדה אוכל בעיקר במבוק, ולדוב הזה, לדוב המשקפיים המצוי, משום שהוא גם נמצא באנדים, אני מניחה שיש שם איזושהי צמחייה יותר מגוונת שהוא יכול לאכול.
כן, הוא אוכל כל מיני דברים, ולא רק עלים, הוא יכול לאכול גם פירות, גם שורשים, גם פטריות. דובים באופן כללי, כמו אוכלי כל אחרים, הם אופורטוניסטים.
כן.
אוכלי קול הם בעלי חיים שבעצם מנצלים הזדמנויות שזמינות באותו רגע. לכן הם בעצם, הם צריכים להיות מאוד מאוד חכמים. כדי להיות אופורטוניסט, אתה צריך להיות חכם, אתה צריך לראות את ההזדמנויות, להבין מה הן ולנצל אותן.
כן.
בעלי חיים כאלה נוטים להיות בעלי חיים החכמים ביותר. נוטים להיות, הרבה פעמים יש להם פוטנציאל להיות מינים פולשים.
כי הם יודעים להסתגל?
כן, כמובן לא דובים, אבל עופות או עורבים למשל, מינים מתפרצים. בעלי חיים שיש להם פוטנציאל להיות מאוד אינטליגנטים.
כן.
כדי להיות אופורטוניסט, אתה צריך איזשהו מין תושייה כזאת של דוב נמלים, למשל אין.
וגם דוב נמלים, אגב, הוא לא טוב.
וגם דוב נמלים, אנחנו עוד נזכיר אותו.
נכון, אנחנו נדבר עליו. כן, נכנסה לאולפן יעל נצר וחטפה שוק, מה שנקרא, מההצהרה שדוב נמלים הוא לא דוב.
את הפלת לי את הקרקע, כולל את הנמלים, מתחת הרגליים. מה זה?
כן, ראית? רגע לפני, דוב המשקפיים המצוי, הוא גם מטפס, הוא יוצר לעצמו כל מיני פיגומים, נכון? כדי להגיע לפירות
ש... כן, הוא מטפס טוב מאוד, הוא יודע, מטפס מצוין, מטפס על עצים, ושם הוא בונה לעצמו קצת מין דומה כזה להרבה, חלק ממיני הקופים, קופי אדם, בונה לעצמו מין סוג של קן, סלש פיגום, סלש איזה מין רמפה כזאת שעליה הוא יכול או לעמוד ולאכול יותר בנוחות, או לנמנם, כי דובים בכל זאת, יצורים די מנומנמים.
זה נורא נחמד שזה חוזר על עצמו בקרב כל הדובים שמנמנים כל כך הרבה.
שאין על דובים בעולם.
האמת שזה נכון.
כן, אתמול בלילה למעשה אני ככה, בוא נגיד, חשבתי המון על דובים בימים האחרונים משום מה.
כן, משום מה.
ואז פתאום זה עיקה בי. אני אף פעם לא ראיתי דוב בטבע. ואז אמרתי לעצמי, טוב, זה צריך להשתנות כנראה בעתיד הקרוב, אבל לא הייתי אף פעם בחלק הצפוני יותר של אמריקה, איפה שיש דובים שאפשר לראות דובים בטבע.
האמת שאני ראיתי בקמצ'טקה, בחצי האי קמצ'טקה.
אני כבר מאוד 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 מקנבך.
כן, זה היה מדהים.
ואני ממש ממליצה גם בהקשר של דובים, ואפילו בהקשר של הדוב החום הסורי, לראות את הסדרה בנשיונל ג'אוגרפיק, Wild Russia.
ווילד ראשה?
רוסיה הפראית.
מצוין.
עכשיו עולה שם...
אני אצפה.
אפילו יש שם איזה עונה שנייה של הסדרה הזאת, וכשאתה רואה את הסדרה הזאת על רוסיה הפראית, פשוט בא לך לקנות כרטיס טיסה, במיוחד לקמצ'טקה.
נכון, קמצ'טקה זה אזור מדהים.
זה פשוט טבע מטורף.
חצי אי בצפון מזרח רוסיה.
אני גם מעולה דובים כמובן.
אגב, אם כבר סרטים ודובים, אז לראות את גריזלי מן, שזה סרט דוקומנטרי על איש עם חיבה
יתרה.
פסיכופתית לדובים. אני לא אעשה ספוילרים, אבל שווה לראות, זה... סרט מאוד 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 מעניין. זה יופי.
אם יש לו, אם יש לו...
ותודה לרז חסון. לא, אני לא יודעת אם הוא שמעו את זה.
לא, רק את שומעת את זה.
יופי. רק אנחנו ולא נגלה.
למאזינים ולמאזינות, רק שתדעו שמדברים עלינו תוך כדי שידור, אז אנחנו אולי לפעמים נשמעות כאילו יש לנו פיצול
לשיעור. רז חייך נצלות. אבל זה סרט מעולה. מעולה.
מעולה.
מעולה על דובים ועל, כן, ועל אנשים פסיכוטים.
יעל, הבאת שאלה מלני שהברי?
כן, לני הברי.
מצוין.
ואגב, לפני שנתחיל, הדובים is back, בגלל שאיך יודעים את זה? כי יש חברה מסחרית מאוד גדולה, שכשבאים לאכול שם, כילד אתה מקבל מתנה עם ארוחת הילדים.
וזה דוב?
ועכשיו...
דוב הדובי.
דוב, כן. ספטני.
דוב ספטני. דוב ספטני.
זה גלי לי אחר כך, אולי אני אלך לאכול. לפחות אני אקנה, אולי אני אזרוק את האוכל.
אנחנו נדבר על דוב ספטני. איפה הוא נמצא? באסיה? איפה הוא נמצא?
כן, אז זהו, אז דוב ספטני בכלל עשה...
מה, בובה כזאת?
כן, כן, קטנה.
וזה מצליח להעלות את המודעות ואת החשיבות לכך שהדוב הספטני יישאר בינינו?
אני... הוא לא בינינו?
כן, כן,
הוא בינינו.
הוא בינינו, אבל...
לא, 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 נכחד.
אבל זה נורא נחמד, שזה לא סתם מביאים דוב. מביאים דוב כאילו...
מסוים.
ספציפי שגורם לאימא של הילד להרגיש מטומטמת ש... שואלים אותה, מה זה דוב ספטני? כן. טוב, אז כן, לני בריא, ויש לו המון המון שאלות, הוא נדלק לחלוטין שהוא שמע שזה תוכנית על דובים, זה מטורף, זה באמת מטורף.
אז אני מקווה שהוא יקשיב עד שבית הספר התחיל.
לא, בית הספר כבר התחיל מזמן. הוא הולך לשחק כדורגל.
לפני, טוב.
כן, לוקח את הדוב הספטני שלו, והולך לשחק איתו כדורגל. אז בואו נשמע את השאלה.
כן.
שלום, קוראים לי לני. רציתי לדעת אם באמת דובים אוהבים דבש.
כן, האם כל הדובים הם פו הדוב? בעצם, במילים אחרות.
כאילו, אני יודעת שדובים אוהבים, נגיד דוב נמלים, אוהב נמלים, לא יודעת.
כן, למה באמת לא קוראים להם דוב דבש?
נכון.
לא, אבל קרן הסבירה מקודם שדובים הם אוכלי קול.
זה נכון, ואני חושבת... שחוץ מדוב קוטב שלא ראה בחיים שלו דבש, אם נראה לו די קשה לי להאמין שהוא יסרב לזה, אני לא חושבת שיש דוב שיסרב לדבש.
זאת אומרת שהם אוהבים דבש, זה לא רק מיתוס.
סבבה, גם אני אוהבת הכל. השאלה, כמה הם התאמצו?
הם באמת, באמת.
כמה הם התאמצו כדי להשיג דבש?
הם עלולים להתאמץ, חלק מהדובים באמת להתאמץ להשיג דבש, והם כן פושטים על כברות, חופרים, כזה לא, זה לא כברת בתוך קופסה, כן? זה כברת באיזה עץ חלול, או תלויה על איזה עץ.
אז גם הם צריכים לטפס, לייצר פיגום או משהו, ואז להגיע עם...
הם צריכים בדרך כלל לטפס, ולשבור את יערות הדבש, כן. וללקט את הדבש ולברוח לפני ש...
זאת השאלה הבאה שלי.
הם
לא נקצים ממש הרבה?
הם נקצים, קודם כל יש להם פרווה די סמיכה.
שזה מקשה על הדבורה.
אבל כן, יש להם חלקים יותר חשופים שהם כמו על האף למשל, זה לא כזה נעים.
אוי.
אבל...
אין דבר יותר חמוד מאף של דוב.
כן, עכשיו אני מדמיינת את הדוב
כזה.
מגרד את האף כדי להזיז משם את הדבורה.
יש בסרט, ספר הג'ונגל, החדש עם האנימציה...
שעוד לא צפיתי בו.
אז יש שם הקטע על זה שבלו משכנע את מוגלי ללכת, לעלות על איזה משהו, לגנוב לו דבש, זה די מצחיק. שמה, זה קטע די מצחיק שהוא כזה עובד עליו.
נכון, איזה חומה בעצם עכשיו אני נזכרת. בדיוק, על איזה קיר כזה. כן, קיר כזה, והוא מסביר לו.
והוא מתחמן אותו ככה.
נכון. יש שם איזו אמירה לדעתי חצי סמויה על כך שאנחנו נוטים לבדל את האדם מבעלי החיים בכך שהאדם עושה שימוש בכלים. זה אמירה מעניינת, כי הדוב משדל את מוגלי.
איך את תמיד רואה רבדים, רבדים, רבדים בכל דבר.
כי זה מעניין, הדוב ממש משדל את מוגלי, הוא כאילו חצי עובד עליו, הוא אומר לו, כן, אתה תרוויח מזה אחר כך, רק תעשה ככה, תעשה ככה. אתה יכול לקחת ענפים ולגרד ול...
איך האדם תמיד גורם לאחרים לעבוד בשביל.
אבל זה הפוך, זה...
אה, נכון, 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 נכון. אז הנה, בבקשה, בבקשה, תיקון היסטורי.
בדיוק.
יפה.
בדיוק.
אז אני יכולה לחזור הביתה ולהגיד, תשמע, לני...
דובים, דובים יעשו מוביל. הרבה בשביל דבש.
וואו, כן, זה כן. ממש...
אגב, קרן, זה בדבש יש הרבה שומן או ש...
שומן לא, יש בעיקר סוכר.
זה שומן לא, זה הרבה סוכר.
זה בריא סוכר. להם או שזה ברמת ה... ממתק כזה?
סתם, הם לא אוכלים המון המון דבש. זה לא משהו שהוא תזונה יומיומית שלהם. כמו, כמו כל דבר, זה בריא בכמות מסוימת. כן. גם אנחנו, למשל, אנחנו רוצים נורא נורא לצ'פר את ה... את הדובים שלנו בספארי, אז אנחנו במסגרת השרות שאנחנו עושים להם כדי לשמור עליהם פעילים, למשל יכולים לקחת דבש ולמרוח נגיעות כאלה של דבש בחצר על, כל, על מתקנים, על, על העצים שעומדים בחצר ו, או על אבנים, ולגרום לדובים להסתובב ולחפש כן. וללקק וככה...
זאת אומרת שאין אין אף... אף דוב שניזון רק מתזונה אחת, כמו שיש, זאת אומרת, יש הרבה בעלי חיים שהם...
לא, הם אוכלים... אז הם פטריות, הם
אוכלים... זה ממש לא פשוט לתחזק דובים.
למה? אבל להפך, הם יותר יכולים להיות ניזונים.
כן, אבל בא לי יום אחד כזה, בא לי כזה, הם לא מחשקים.
את רוצה שיבוא לו רק נמלים או תרמיתים, למשל, כי זה די...
כמו רוב החיות שניזונות ממשו... מסוים. פחות או יותר.
אז זהו, אז אני לא חושבת שיש לו יתרון, כי הוא יכול פעם, כשיש סלמון, אז הוא אוכל סלמון, וכשיש בריז, אז הוא אוכל בריז. מלקט בריז. וכשיש פטריות, אז פטריות. טוב, יפה, אנחנו נשמע שיר ממש מתבקש, במיוחד לאור השיחה שקיימנו כרגע, וזה שיר הדוב, דני ליטני, מדובבת הדוב בלו, מתוך ספר הג'ונגל. ותודה לך, יעל, שהגעת לאולפן.
תודה לכן, בנות.
תודה רבה.
תודה לדובים שהם קיימים, איזה חמודי.
אני יכולה עוד רק להגיד עוד מה?
כן, תגידי.
אם כבר יש פה ילד חמוד ששואל שאלות חמודות ואינטליגנטיות, אז אני רוצה להגיד שאני מזמינה ילדים ואנשים בכלל לשאול אותנו שאלות בדף הספארי בפייסבוק. אפשר לשלוח לנו או בהודעה או לכתוב על הקיר שלנו. ולשאול שאלות, אני עונה.
אז תסתקרנו ותקבלו תשובות.
ואגב, דבר אחרון, סליחה, יש סדרה נפלאה בספארי שלכם, עם איגל, הווטרינר הראשי, שממש נכנסים לתוך הספארי.
על בית החולים לחיות בר שלנו.
כן, לתוך הבית חולים, וסדרה מדהימה, מדהימה, ששווה לכל הורה לחפש אותה בשביל הילדים שלו. ביי, סליחה.
ועכשיו אנחנו עוברות באופן ממש מהיר וחד לברודווי, כי טל וייס מומחה למחזות זמר איתנו על הקו, ומתברר שזו אחת השנים היותר מוצלחות, תכף נשמע מספרים למה זו אחת השנים היותר מוצלחות שלא לומר המוצלחת ביותר, אבל מלבד להתעמק בברודווי השבוע, יש לנו הרבה מאוד חדשות מקומיות בתחום מחזות הזמר. שלום לך, טל וייס.
מה המצב?
מצוין. איך אצלך?
מעולה, כי גם היום האהוב עליי בשנה מתקרב.
פרסי הטוני.
כן, יום ראשון הקרוב.
כן.
וגם, לא שאני שותף להכנסות של העשיים, אבל תמיד שמחים בשמחת אחרים, לקראת הטקס, הודיעו שהשנה זה השנה שבה נשברו שני שיאים בברודווי. הראשון, שיא הכנסות של כל הזמנים, 1.7 מיליארד דולר, שזה המון, אם את חושבת, שאחרים לזה 41 התראות, עם ממוצע של 1,000 כיסאות כל אחד, וגם הכי הרבה מבקרים אי פעם.
שזה 13.7 מיליון אנשים צפו במחזות זמר בשנה החולפת, מאביב לאביב.
נכון, ואף אחד מהאנשים האלה הוא לא אני. זה מאוד מאוד...
מה? איך יכול להיות? אתה תמיד עושה מסע ברודווי.
לא, לא השנה. ורק נזכיר שהטקס זה ביום ראשון, ומתמודדים על הפרס המחזמר הטוב ביותר, ביקור התזמורת, מין גרלס, בוב ספוג המחזמר ופרוזן.
אוקיי, אני עדיין סקרנית לראות אם ההימור שלך באמת יקרה. אתה אמרת שביקור התזמורת.
ייקח את כל הפרסים.
מה אתה אומר? יו, באיזה ביטחון אתה פשוט שולף את ההימור הזה, זה מקסים. אנחנו נדבר בחמישי הבא ואנחנו נבדוק את זה, כי יום ראשון כבר, זה יום ראשון הקרוב כאמור. אז אוקיי, זאת השנה הרווחית ביותר בברודווי. מה קורה בארץ בעולם החזות הזמר? היו דברים שהגיעו לכותרות, לחדשות?
כן, אז אם אנחנו מספרים חדשות מסמכות בארצות ניכר, אז פה אצלנו רק בלגנים ושערוריות.
כן.
אז הקאמרי נמצא במוקד של השערוריה ממש לא קטנה בימים האחרונים, אחרי שלפני משהו כמו שבוע, רן גואטה, המנכ״ל החדש שרק נכנס לתיאטרון, הוא מציג את התוכנית האומנותית לשנה הקרובה. ובין ההצגות נמצא גם מחזמר חדש שכתב מאור זגורי, מזגורי אימפריה, בשם זה אני, שזה מחזמר שמשלב בתוכו את השירים של אייל גולן, שעליהם זה זגורי גדל בתור ילד. עכשיו נזכיר שאייל גולן היה במוקד של סערה תקשורתית ענקית, בעקבות האשמות על יחסי מין עם נערות שסופקו לו על ידי אבא שלו.
עם קטינות. חלקן.
כן, קטינות, וצריך להגיד, התיק הפלילי נסגר מחוסר ראיות, אבל השאלה היא כמובן לא פלילית, אלא מוסרית, כן. וזה לא ממש שאלה מעניינת של האם אייל גולן צריך להיות מועמד בחזרה לחיק הציבור, כלומר, האם הוא הבן אדם שצריך, שאנחנו צריכים...
להכתיר בתור אחד מהאומנים שבעצם זוכה לאיזושהי אינטרפטציה, פרשנות, בימתית, לשירים שלו, זה גם כמובן כרוך בתמלוגים, לא? כל הסיפור הזה.
אני לא יודע לגבי התמלוגים, אני כאילו, קשה לי להגיד לך, אבל מה שאני יכול להגיד לך זה, שמי שאיתן לזה שכן מגיע לו להיות מונצר, זה שיגידו שהוא נבחר להיות זמר ה-70 למדינת ישראל, ושהוא עדיין באמת אחד מהזמרים הכי פופולריים פה, ומי שאיתן נגד, יגיד כמובן שהמעשים שלו, גם אם הם לא פליליים,
הם עדיין משקפים איזה שהן עמות מוסר שכבר לא כל כך משקפות את החברה, בטח לא בהוליווד ובתעשיית הבידור בכלל, שהשנה שמענו על הרבה מאוד מקרים, אתה בעצמך סיפרת לי על כמה כאלה של הוקעה, או של ממש פיתורין של גברים שנתגלה לגביהם, או שהייתה לגביהם איזושהי הערה של הטרדה מינית, או חשד, וזה לא משנה אם זה עבר דרך בית המשפט או לא.
לא, אבל תראי, בשנת המיטו, שזה הפריזמה של השנה הזאתי, זה מוזר שדווקא גולן יהיה הפוסטר בוי של הקאמרי.
כן.
עכשיו, זה גם, זה כן מעלה אבל שאלה מעניינת של האם אפשר, את יודעת, להפריד את האדם מהיצירה. עכשיו, מאז ההכרזה, שזה, שוב, כמה ימים, הרשת מלאה בתורי דעה לכאן או לכאן. יש, אני אגיד לך מה היה מאז, מאז היה שאנשים שאומרים שזה פשוט יריקה בפנים של כל מי שנפגע אי פעם מהטרדה.
כן.
יש את כמובן את הצד השני שאומר שזה פשוט גזענות ושנאת מזרחים. דרור קרן, שחקן תיאטרון, כבר כתב מכתב פתוח שבו הוא מאשים את הקאמרי ואת המנכ״ל בכך שהם לא עושים מסברים מספקים ומצפים לשיתוף פעולה עיוור מצד השחקנים.
כן.
תיאטרון הבימה אפילו אמר ש הציעו להם קודם להעלות את המחזמר והם פסלו אותו בין היתר משיקולים מוסרים. ואפילו עלתה הצעת ביניים להחליף את השירים במחזמר לשירים של אמנים ים תיכונים אחרים.
זאת אומרת, לשמור על הסיפור, על העלילה, אבל לשבץ שירים אחרים?
כן. ושוב, אני לא חושב שזה משהו ש... לא שמענו את הסוף של הסיפור הזה.
זהו, התיאטרון הקאמרי גם לא מגיב בחזרה, עד לפחות אתמול בלילה, לא יודעת אם משהו התחדש מאז.
לא, יש את ה... יש, זה שונה, אין תשובה חדשה, אבל בעיקרון הם נשארים בשלם, הם לא אומרים שהם ישנו את זה, או הם פשוט אומרים שאייל גולן... הוא בקונצנזוס, כן, הוא בקונצנזוס וצריך כאילו לקבל את זה, ושזה פנייה לקהלים חדשים. אני יכול להגיד לך במידיעה אישית שלי, שלי זה יותר נראה אני לא אגיד התקרנפות, אבל זה יותר נראה כמו לרצות את, נקרא לזה, את השרה.
את השרה.
בדיוק, כן.
את שרת התרבות, נראה לך שזה ממש... זאת פרשנות שלך כמובן חשוב להגיד, אבל...
בפרשנות שלי, תראי, זה כן הצרה של המנכ״ל הנכנס של התיאטרון, מה אני מאמין שלו, ומה הוא רוצה לעשות, זה... לבוא ולהגיד, אני רוצה לפנות לקהלים חדשים שזה מצוין. ללוואי עליי שכמה שיותר אנשים יחצו לתיאטרון,
כן.
לא יודע אם ככה הייתי עושה את זה. שוב, זה רק אני.
טל וייס, מומחה למחזות זמר, הרבה הרבה תודה לך על החדשות מעבר לאוקיינוס וגם על החדשות המקומיות. תודה רבה. אנחנו ב-104.7, 104.9, שתיים שיודעות כאן באולפן, קרן אור, זואולוגית הספארי ברמת גן, מלווה את המשדר הזה. אני גיל מרקוביץ' ואנחנו בענייני דובים. אנחנו הספקנו לדבר כבר על כמה, ועכשיו אנחנו נדבר על מי שאיננו דוב.
לא דובים ולא יער.
לא דובים ולא יער.
כן, יער, אבל לא דובים.
כן, ויש הרבה טעויות נפוצות, מתברר, בעולם הזה של דובים. למשל, כבר שמענו כמה באולפן, כן. האמת, זה קרה ממש בצורה אורגנית.
בלי שהתכוונו.
כן. כן, בלי שהתכוונו. גואל פינטו התפלא כששמע שדוב קואלה הוא איננו דוב, ויעל נצר התפלאה כששמע שדוב נמלים הוא איננו דוב. אז בואי תסבירי לי מה צריך כדי להיות דוב שאין לשניים האלה.
מה אתה צריך? אתה צריך להיות דומה לדובים האחרים, אתה... אם אתה, למשל, יש לך כיס, ואתה חיית כיס, אתה לא יכול להיות דוב.
אז אם יש כיס, אז אתה לא דוב. אתה לא יכול להיות דוב כיסני. או איזה משהו כזה.
ואם הלסת שלך מאוחה, ואתה אוכל רק נמלים, אז אתה דומה יותר לחיות אחרות שאוכלות נמלים, ואתה בסדרת הדל שינאים.
ולא טורפים, אוכלי קול.
בעלי החיים האלה הם פשוט לא דובים, אבל הטעות בעצם משתרשה, באמת מהשפה הגרמנית, כמו שרמזת קודם, שבגרמנית המילה דוב באיזשהו שלב הייתה מקושרת לבעלי חיים שיש להם ארבע גפיים פחות או יותר באותו גובה ואיזשהו מבנה גוף מסוים, ובמילה נדבקה בשפות מסוימות, המילה דוב נדבקה גם לחיות שהם לא דובים בכלל.
אז זה מגרמנית, ופשוט כולם, רוב השפות פשוט תרגמו את זה?
אני לא יודעת אם רוב השפות.
אבל בעברית. אז בעברית תרגמנו את זה ככה, ולכן זה השתרש.
נדבקה, כן, המילה דוב נדבקה.
אז דיברנו מקודם על הפנדה, והוא כן דוב.
הוא כן דוב.
אבל הנה עוד דברים שמבלבלים אותנו בעברית.
הפנדה הענק. בעצם השם המלא שלו צריך להיות פנדה ענק.
אז השם המלא של הפנדה שחור לבן. כן, והיא הפנדה האדומה.
אז כן, בעברית קוראים לה פנדה זנובה, באנגלית זה רד פנדה.
בעברית פנדה זנובה, וזה בזכות הזנב העשיר והמפואר שיש לחיה החביבה הזאת. אז הפנדה האדומה, הנה עוד דוגמה לטעות, או לפחות הטעיה, משהו שככה גורם לנו לחשוב על שיוך לא נכון של בעל החיים הזה, הפנדה האדומה היא בעצם לא דוב.
היא לא דוב, היא כמובן טורף. זה בעל חיים מסדרת הטורפים, מכיוון שהוא כזה ייחודי, יש לו אפילו משפחה בפני עצמה, שהיא היחידה במשפחה הזאת, בעל חיים היחיד במשפחה הזאת.
הפנדה הזנובה?
הפנדה הזנובה.
יש לו משפחה משלו?
כן, הוא במשפחה
משלו. למה? איך הוא כל כך ייחודי? מה ייחודי בו?
פשוט השוואות גנטיות. בזמן, בעת האחרונה, השיוך הטקסונומי מתבסס יותר על השוואות של דמיון גנטי, מאשר פעם שהיו... משווים מורפולוגיה, מבנים של כל מיני דברים אנטומיים ועצמות, בדיוק
כן.
לפי דמיון פיזי.
כן.
היום מתבססים בעיקר על
הגנטיקה של
אחוז הדמיון הגנטי.
וואו.
והמסקנה הייתה שהוא בעצם יותר קרוב לעצמו ולא קרוב, והוא לא דוב.
זאת חיה מאוד מאוד חמודה, היא קטמטמה כזאת, לא בדיוק אדומה.
כן, הוא כתום. היום זה ממש כבר לא מודרני, אבל פעם השתמשנו בדפדפן פיירפוקס.
כן,
כולם
כן.
עברו איזשהו שלב של פיירפוקס.
זה על הפנדה האדומה?
כן, זה הפנדה האדומה, הוא הפיירפוקס.
חשבתי שיש גם שואלים...
השואלים הם די אדמדמים, קצת כן. מזכירה שואל באיזשהו אופן בצבע שלה.
ויש לו בזנב. ממש בטן שחורה וחמודה כזאת, מגפיים שחורים גם לפנדה האדומה.
לפנדה, לא, הוא לבן ו... לבן
הפנדה האדומה.
כן, כן.
כן, הוא לפעמים גם, יש לו לפעמים מגפיים שחורים כאלה, והוא יש לו פרווה נחמדה, והוא איפה הוא מסתובב, איפה הוא חי?
הוא גם חי בסין. הוא גם חי בסין, והוא גם אוכל במבוק. בעצם זאת הסיבה שהוא קיבל את השם פנדה. למעשה, אם אנחנו ממש רוצים לדקדק, אז מי שנקרא פנדה ראשון היה הפנדה הזנובה, שתואר על ידי מייג'ור ג'נרל תומאס הרדוויק בשנת 1821, והוא נקרא פנדה באיזשהו שיבוש של איזשהו מילה בסינית. רק אחרי כמעט 50 שנה תוארה הפנדה הענקית.
כן, והיא קיבלה את אותו שם.
ונקראה גם היא פנדה בגלל העובדה שגם היא ניזונה מבמבוק. מאוחר יותר עשו את
בדיקות יותר מעמיקות. וגם הטכנולוגיה התפתחה מן הסתם, היום אנחנו כבר יכולים להבין שמבחינה גנטית הפנדה האדומה יש לה משפחה, כמו שאת אומרת, משל עצמה, וזה ששני המינים אוכלים במבוק לא אומר שהם קרובי משפחה. ברשותך נעשה עצירה מעניין הדובים, או יותר נכון הלא דובים, ואנחנו נדבר על שבוע אדם ים, החל ממחר, 8 ביוני, תציין רשות הטבע והגנים את שבוע אדם ים, השנה בסימן שמורות טבע ימיות, לטובת עתידו של הים התיכון. במהלך השבוע הזה, שהסתיים ב-16 ביוני, התקיימו פעילויות שמטרתן להעלות את המודעות לחשיבות של השמירה על שמורות הטבע הימיות, ואיתנו על הקו כדי לשתף בנתונים, וגם לספר על הפעילויות השונות, דוקטור רותי יהל, אקולוגית ימית, ברשות הטבע והגנים. שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז תספרי לי קצת על החשיבות של ההגנה על שמורות טבע ימיות. יש הרבה הסברים לחשיבות. אחד מהם זה הביומסה.
נכון. אז קודם כל, שמורות טבע ימיות, זאת אומרת ההגנה על שמורות טבע ימיות, אבל אנחנו טוענים שאנחנו מגינים על שמורות הטבע הימיות כדי שהן יגנו עלינו בסופו של דבר. ואחד הסימנים הראשונים שאנחנו רואים בשמורת טבע ימית, זאת אומרת, אזור שבאמת אסור לדוג בו, אסור לצוד בו, אסור להוציא ממנו ערכי טבע, ואנחנו מגבילים את הזיהום, את הלכלוך, את המעבר של התשתיות בו, הוא ההגדלה בעצם, גדילה של הביומסה, זאת אומרת, של כל החומר החי, יש לנו יותר דגים, יותר צדפות, יותר סרטנים, יותר עצות, ובסך הכל יש לנו יותר חומר חי בתוך השמורה, מאשר האזורים שמחוץ לשמורה.
ולזה קוראים ביומסה.
ולזה קוראים ביומסה, ובמחקר באמת מאוד מקיף שעשו בעולם וישבו 124 שמורות. עכשיו, שמורה זה באמת, אנחנו מגדירים שמורה כאזור שבו אסור לקחת, אסור להוציא ממנה שום דבר, או במונח המקצועי no-take zone, אנחנו רואים שבממוצע בעולם, הביומסה בתוך השמורות, לעומת מה שנמצא מחוץ להם, ליחידת שטח כמובן, גדלה ביותר מ-400%, כמעט 450%.
וואו.
זה לא אומר שבכל שמורה, נכון, זה באמת נתון מדהים, זה לא אומר שבכל שמורה בהכרח הביומסה תגדל, כי אם אנחנו שומרים על כל מה שנמצא בשמורה, אנחנו שומרים למשל גם על הדגים הטורפים,
כן.
שהרבה פעמים הם הראשונים שאנחנו צדים אותם ודגים אותם למטרות מסחריות, כי הם הדגים הטעימים ביותר, גם הביומסה שלהם גדלה, ולכן הם טורפים את הדגים הצמחונים ובעלי חיים אחרים. לפעמים המצב שהתקבל הוא הפוך, לפעמים הביומסה אפילו תקטן.
אבל זה מוביל אותנו לאיזשהו ערך רצוי אחר, וזה שמירה על המגוון הביולוגי ועל המצב הטבעי של האזור, של השמורה המסוימת.
נכון מאוד. נכון מאוד. אז באמת המצב הזה הוא מצב מאוזן יותר, מצב שבו אנחנו שומרים על כל הרמות השונות במארג המזון הימי, על צמחונים ועל אלה שאוכלים את הצמחונים ועל הטורפים שאוכלים את אלה שאוכלים את הצמחונים וכן הלאה.
כן.
אנחנו מגיעים למצב מאוזן יותר ולמערכת אקולוגית בריאה יותר. זה גם אומר שאנחנו נותנים לדגים ולבעלי חיים אחרים בתוך השמורה לגדול לממדים כאלה שבסוף שהם יכולים להגיע לגילאי רבייה.
את זה צריך להסביר. תסבירי לי את הרבייה בדגים. את אומרת שיש, הם נולדים נקבות? כן, ניקח דוגמה.
לא, לא כולם, לא כולם. אבל בואי נסתכל לדוגמה על הדקרים, אוקיי? הדקרים זה באמת הדג שנחשב לטעים ביותר, בעל ערך המסחרי הגבוה ביותר מול חופי ישראל. והדקרים, כמו הרבה דגים אחרים, ככל שהם גדולים יותר, הם מתרבים יותר. זאת אומרת, הם מעמידים יותר צאצאים. רק שפה יש עוד טריק, טריק נוסף. הדקרים מתחילים כולם את חייהם כנקבות, ורק בשלב, אחרי שהם כבר התרבו כנקבות והעמידו צאצאים, במקרים מסוימים הם הופכות להיות זכרים.
וואו.
זאת אומרת, נכון, זה מדהים, כי הפלסטיות הזאת בכלל קיימת בהרבה מאוד דגים, כן, זה גורם לנו לחשוב גם על דברים אחרים.
נכון, הגמישות מעניינת.
אבל מבחינת שמירת הטבע, לנו חשוב להגן מאוד על דגים גדולים, כיוון שהדגות, הנקבות הגדולות, הן אלה שמתרבות, ככל שהן גדולות יותר, גם יש להן צאצאים, ביצים רבות יותר, וצאצאים רבים יותר, וכמובן, אלה שהגדולות ביותר הופכות לזכרים. מי שדגים אותו ראשון, הם הגדולים ביותר, ולכן אנחנו יכולים להגיע למשבר שאנחנו גורמים למין, מאחר והדייג שלו הוא כמובן של הגדולים ביותר. שמורות טבע ימיות מאפשרות לדגים האלה להגיע למקסימום הגודל שלהם, להתרבות, וככה אנחנו שומרים על הדגים לא רק בתוך השמורה, כי בסופו של דבר יהיו יותר דגים ממה שהשמורה
מדי,
מסוגלת לשאת. כן. בדיוק. והם יוצאות, הם יוצאים לסביבה בתהליך שאנחנו קוראים לו זליגה או ספיל אובר, ובעצם משמשים איזה גרעין רבייה גם לסביבה.
וזה מחזיר אותי למשפט החשוב שאמרת, שאנחנו שומרים על השמורה כדי שהיא תשמור עלינו, משום שברגע שהדגים האלה יוצאים החוצה מגבולות השמורה, ואז אפשר לדוג אותם בשטחים שמותרים לדייג, אז הנה אנחנו יכולים להמשיך להכיל את אוכלוסיית העולם, שכבר דיברנו על זה שהיא הולכת וגדלה.
נכון, אז אנחנו מרוויחים פעמיים, ובגלל זה באמת, בגלל ה... משבר בהבנה הזו של הים, הרבה שנים אנשים חשבו שהים והאוקיינוסים הם אינסופיים, אפשר לדוג ולקחת כמה שרוצים, עד שמינים התחילו לקרוס ולהיעלם, ואז באמת התחילה היוזמה של יום האוקיינוסים הבינלאומי, בשמיני לשישי, שמזה כמה שנים ככה הבאנו אותו לארץ, רשות הטבע והגנים הביאה אותו לארץ, והכריזה על שבוע אדם וים, שזה שבוע שאנחנו באמת מנסים לרכז הרבה מודעות, ותשומת לב לים. השנה אנחנו מציינים אותו בשיתוף קהילות אנשי הים התיכון, במספר אירועים שמתרחשים לאורך כל השבוע, אחד מהם אם אפשר לעשות תשומת לב הציבור, הוא יתקיים ביום האוקיינוסים עצמו, בשמיני לשישי, יום שישי בשעות אחר הצהריים.
מחר.
ובו אנשי רשות הטבע והגנים ואנשי הים התיכון יכירו, קהילות הים התיכון, יכירו לציבור את השמורה שהיא פחות, קצת פחות מוכרת, היא קצת אולי נחבט איפשהו בדרום העיר חיפה, שמורת שקמונה, שמסתרעת, מי שמכיר את המכון לחקר הימים ואגמים, עד לאזור של מגדלי חוף קרמל, ישנה שם שמורה קטנה אבל נהדרת, והציבור מוזמן לבוא ולהכיר וללמוד.
מצוין, אני רוצה רגע לפני שאנחנו מסיימות להסב את תשומת הלב לעוד נתון מעניין. מדינת ישראל היא חתומה על אמנת ברצלונה, שהיא אמנה לשמירה על הים התיכון, שאני מניחה שאנשים שאתם משתפים איתם פעולה קשורים גם באינטרס הזה, ובעצם האמנה מבקשת מכל מדינה להגדיר 10% משטחה הימי בתור שמורה.
האמנה הזאת והאמנות נוספות, נכון, וכאן זה נתון מעניין אבל עצוב מאוד.
כן.
אנחנו רחוקים מאוד מאוד מהיעד הזה. בעצם האמנות הבינלאומיות אומרות לנו עד שנת 2020, 10% מהשטח המים שלכם אמור להיות מוגן כשמורות.
כן.
אנחנו נמצאים ממש רחוק מהיעד הזה, אנחנו נמצאים בפחות מ1% מהשטח מוגן, זה באמת עצוב. זה גם משליך על שאר, על שאר השטח שהוא לא שמורה, על שאר 99% או יותר.
כן.
למעשה אנחנו מקדמים תוכניות של שמורות טבע ימיות באזורים בחלקים שונים של הים התיכון הישראלי, כשאחת מהם כבר עברה את כל מסלול התכנון הארוך והמפורט של תוכניות במדינת ישראל, ואחרי 7 שנים של מאמצים ומעבר בין הוועדות המקומיות למחוזיות, לארציות וחזרה למחוזיות, אושרה שמורה גדולה בראש הנקרה, שהשטח שלה יהיה כבר יותר גדול, 100 קילומטרים מרובעים, והיא תימשך 15 קילומטר לתוך הים. השמורה הזאת יושבת ובעצם מחכה, התוכנית מחכה לחתימתו של שר שאחראי על תכנון במדינת ישראל, שר האוצר, ואנחנו מקווים שאולי בזכות תשומת הלב לאוקיינוסים נקבל, כן, הים שלנו יקבל מתנה ואנחנו נקבל מתנה.
זה יביא אותנו ל3% בעצם מתוך ה10 שאנחנו מחויבים להם באמנה.
נכון, ואנחנו, זה יביא אותנו ל3%, ויש לנו כבר 2 תוכניות אחרות שמתקדמות באזור אשדוד אשקלון, ואזור של חיפה, הרחבת שמורת הטבע שקמונה שרק דיברנו עליה, לאזורים באמת מופלאים שנמצאים בקרקעית הים, זה צריך תוכנית שלמה רק בשביל לתאר איזה גני ספוגים נפלאים יש שם. אז נשאיר את זה ככה עם סימן שאלה, אולי זה יהיה טיזר לשומעים שמתעניינים. ואנחנו מקווים להתקדם עם הסיפור הזה ככל כמה שיותר מהר, ולהחזיר את הים למצב בריא.
דוקטור רותי יעל, אני מצטרפת לתקוות, אקולוגית ימית, רשות הטבע והגנים, תודה רבה לך, ושיהיה שבוע אדם ים, שמח ומודע.
תודה רבה, נתראה בים.
נתראה, להתראות. אז קרן, אנחנו לקראת סיום, ואנחנו נצטרך לבאר את החידה אולי הגדולה ביותר שמלווה את התוכנית, כמובן, מי הוא בלו? איזה דוב הוא בלו? אנחנו לא ברור. מהציור נדמה שמדובר בדוב חום, אולי גריזלי, מאוד סימפטי, אבל אנחנו יודעות שזה לא קורה באמריקה, הסיפור.
לא, לא, הסיפור קורה כמובן בהודו.
כן.
וגריזלי אין שם. אין שם, בעצם, למעשה זה קצת בעיה.
חידה, חידה.
החידה, החידה כנראה תישאר בלתי פתורה.
יכול להיות שפשוט נגיע למסקנה שדיסני עשו עבודת תחקיר חלקית.
בניגוד לשאר בעלי החיים שהם מאוד מובחנים ודי תואמים את המציאות.
בסרט, את מתכוונת.
בסרט, כן, בלו. הדוב הוא גם לא דומה לבעצם שום דוב ספציפי. גם אם תשימי לב, ההתנהגות שלו היא מואנשת הרבה יותר מאשר בעלי חיים אחרים. הוא למשל הולך כמעט כל הזמן על שתיים.
נכון, נכון.
וזה לא מה שדובים עושים. דובים הולכים על ארבע.
כן.
כך שהוא קצת כזה מין לא...
עכשיו, אם אנחנו מסתכלות על, כן, על הג'ונגלים, על היערות הטרופים, או איך שנכון לקרוא להם, בהודו, אז אנחנו בעצם מוצאות שם דובים, אבל לא מהסוג הזה, אלא מה הדובים שהם יותר... יש להם איזשהו סימן אולי בחזה, נכון?
אז יש את הדוב ההימלאיה, כן. שדיברנו עליו. יש את הדוב הספטני. שהוא דב די קטן, גם לו יש מין קטם לבן כזה על החזה.
כן.
לבלו אין איזשהו דגם מובחן שאפשר...
נכון, אין לו ציור על החזה.
לא.
כן.
אין לו, והוא גם מאוד גדול, הוא יחסית לאיך שהוא נראה
בציור.
הוא דוב מאוד מאוד גדול, הדוב צפתני הוא לא...
לא כל כך גדול?
הוא דוב יחסית מאוד קטן, הוא... מגיע עד 150 קילו.
הבנתי. הדוב הספטני, אגב, הוא דוב מעניין, כי הוא גם ניזון מטרמיטים.
כן, הוא ניזון מטרמיטים, ויש לו אפילו מין פטנט מיוחד כזה. יש לו תפרים מאוד מאוד ארוכים ביד כדי לשבור קיני טרמיטים וכל מיני גזעים כאלה. כן. ויש לו מין רווח כזה בשיניים שלו, בפה. יש לו שפתיים ככה מאוד... חותם ארוך ושפתיים בשרניות כאלה שהן יכולות ממש להיות כמו איזה פתח של סוג של שואב אבק כזה. ויש לו רווח בשיניים הקדמיות, ממש חסרות לו שיניים שיוצרות את הפתח של השואב ש... דוקו בעצם... ממש יכול לשאוב,
לשאוב טרמיטים
בסוג של גם עם איזה רעש מלווה כזה.
משום שהוא קצת שונה מדובים אחרים שדיברנו עליהם בתוכנית, גם אפילו חשבו שמדובר במין של עצלן בהתחלה. לגבי הדוב הספטני.
כן, חשבו שהוא עצלן, הוא גם נתלה באיזשהו אופן על העצים שקצת מזכיר את העצלן. עצלנים כמובן לא חיים בכלל באסיה, רק באמריקה.
והם לא דובים.
והם לא דובים בכלל. אז דווקא עצלנים חשבו שהם קופים. כשתיארו אותם.
בגלל הנטייה לתפוס
עצים. בגלל שהם על העצים, ויש להם מין פרצוף כזה, ועיניים מקדימה, שקצת מזכיר קופים, אבל לא, הם עצלנים, הם עצלנים. יותר קרובים לדובי הנמלים, מאשר לקופים ולדובים.
טוב, אז בלו הוא לא דוב חום קלאסי, אמריקני, גריזלי, הוא לא.
הוא גם לא דוב שחור.
הוא גם לא דוב... זהו, שחור הוא לא יכול להיות, כי הוא ממש לא בצבע שחור, הוא ממש חום. אז זה לא...
נכון, אני חושבת שהוא רואה כמין אפור, חלחל כזה.
אז אולי הוא כן שחור. אולי הוא דוב שחור, וזה מה שהם ניסו להגיד.
אבל אם הוא שחור, אז הוא צריך להיות מין דוב עם אנליה כזה, ואז הוא לא נראה כמו דוב עם אנליה.
כי אין לו כתמים על החזה.
אין לו את הכתם האופייני.
כן,
הלבן. בקיצור, הוא דוב מין סוג של דוב גינרי, שלא ניתן לשייך אותו טקסונומית לשום...
דוב המצאה. טוב, אנחנו לא הספקנו לדבר על דובים שחורים, שאגב, דובים שחורים גם חיים באמריקה, נכון?
נכון.
והם קצת יותר קטנים מהגריזלי.
כן, דוב גדלי הוא דוב מאוד 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 גדול. גם לא דיברנו על דובי קוטב.
נכון, יש הרבה דברים לדבר עליהם.
רק 8 דובים ולא שעתיים, לא מספיק לנו בכלל.
נכון, כי יש הרבה מה להגיד עליהם, זאת משפחה מאוד חביבה. אז אני רוצה להגיד לך תודה שהגעת הנה לאולפן, קרן אור, זואולוגית הספארי ברמת גן, ושוחחתי איתי על דובים, זה היה מאוד חביב השעתיים האחרונות. רז חסון, מפיק ועורך התוכנית, תודה גם לך. יואב כהן על הביצוע הטכני, תודה גם לך. אני אזכיר לכם שאנחנו נמצאים ב-104 7 או 104.9 וגם 105.3 או 105.1. אני גיל מרקוביץ', אתם האזנתם ואתם תמשיכו להזין לרשת כאן תרבות, זאת התוכנית 2 שיודעות, ומיד אחריי גואל פינטו, גם כן תרבות בשעתיים של תרבות אקטואלית, שיהיה יום משמח.
כל מה שעליך לעשות זה אפס תמיד רק את הטוב שבאמת נחוץ לדור.